אגדת כדורגל הודיע על פרישה השבוע. התגעגע לחג'י פרסיסה. סתם, אנחנו מדברים על המגן המפורסם, רויסטן דרנטה, שפרש סופית והצטרף לעולם המוזיקה. אוקיי, סתם. אנחנו נדבר על פיליפ לאם, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד ועוד ועוד ועוד, בפרק 20 של בכל יום נתון, מתחילים! בכל יום נתון, פרק 20, לסקל מיינים, פרק 20, טטטטטטטטט. ה-20 זה כזה, 21 מותר לשתות בארצות הברית, מה זה 20? 20 מחלפת הקידומת.
לא יודע, 20 זה נחמד.
20 זה תעלה לשמירה בארץ, 20 זה שמישהו יחזיק לי את השיער בזמן שאני מקיא בקולג' בארצות הברית. 20 זה...
אני אוהב 20.
זה לא שם, זה לא פה וזה לא שם, שבוע הבא נעשה משהו.
אני אוהב 20.
אוקיי, אז היום זה רק אני ואתה פה, האורח שלנו שהיה אמור להגיע ולדבר על מנצ'סטר יונייטד טיפה...
חלה.
חלה. אולי הוא גם היה בשלגים שם שאנחנו רואים...
לקראת השבת, חלה.
חלה.
כן.
והופרש. טק, טק, טק. נחביא את אבי מלר לפרק שהוא רק גגים כאלה. בכל אופן, לפני שאנחנו
מתחילים... לאבד את כל המאזינים.
כן, כולם. אם אתם עדיין פה איתנו אחרי 30 שניות האלה, אז אני רק רוצה להזכיר לכם שבכל יום נתון הוא חלק משפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכולל גם את גיקונומי עצמה, שבה אני ודורון ניר מדברים עם אורח לשיחה לא קצרה, לא ארוכה ולא מצונזרת, בכל שבוע. בשבוע, יום ראשון, אני מארח בלי דורון את אופר בן דור. אתה יודע מי זה?
הבחור שמגשים חלומות, לא?
הוא לא בדיוק מגשים חלומות. יש לו את ה... הוא עשה מספיק בחיים כדי שלו את הפריבילגיה לעשות דברים שהם לא כלכליים, והוא לוקח כל מיני חבר'ה לאתגרים פיזיולוגיים כדי לסייע להם. אם זה אומר שהוא נורא התפרסם שהוא לקח בחור עיוור בשם בז'ה, והביא אותו ממצב שהוא לא רץ כלום, למצב שהוא רץ... היא טוב עם הבן שלו.
בג'ה זה שם כזה של כדורגלן ברזילאי, נכון?
אז פה זה אתיופי עיוור שלא רץ מעולם, וביחד עם אופר הוא סיים מרתון, בפלנט בג'ינג אני חושב, הנכים מן הסתם, אבל בזמן שמן הסתם גם הרבה אנשים בריאים לא מצליחים לרוץ.
פרלימפים.
פרלימפים, אני מסתכל, אתה צודק לגמרי על התיקון, והוא עושה עכשיו עם חיילים פוסט טראומטיים, וזה הולך עוד שיחה מעניינת, אדם סופר אופטימי, פשוט תצת אנרגיה מדהימה. אז זה אופר בן דור, ויש לנו ציון שלו שבו אני ויוני מדברים על כדורגל ישראלי, השבוע יוני בסן פרנסיסקו, אז הייתה לי הזכות רק לריב איתו כל השבוע מה זה משחק של באר שבע בוואטסאפ, ואתם לא חלק מזה, אז טוב לכם, כי זה באמת מביך מה שהולך שם, ויש את הראשונות לזהות של לילי אושרו וטל שניידר, שהולכות ומשתפות, העקומת לימוד שלהם משום הרבה יותר גבוהה משלי ושל דורון בגיקונומי, וזה קצת נהיה מעליב, הם נהיו ממש סבבה ונורא מהר, אז לכו להזין גם לזה, ויאללה ספורט עולמי.
פיליפ לאם.
פיליפ לאם.
רויסטן דרנטה כמובן, גם כן פרש, הוא הוציא דיסק השבוע, ג'יבריל סיסה פרש והפך להיות די-ג'יי. ג'יבריל סיסה אגב הוא אגדה באמת, הבן אדם שבר את הרגל לפי דעתי פעמיים, ממש ממש רע, כאילו ממש מהשבירות האלה שאתה רואה ועושה, והוא פרש והוא סבבה, אבל פיליפ לאם פרש, ולך
יש... הודיע על פרישה, מה זה פרש?
כן, נכון, סליחה.
יש לו עדיין מה לעשות השנה.
כן, הוא צריך עוד לזכות באליפות, אליפות אירופה וכאלה, אבל הוא הודיע על פרישה, הוא עשה את זה בדרך שלו, אפילו הוא קצת הצבן את אנשי ביירן מינכן, כשהוא אמר, אני פורש, אני מודיע על פרישה, אני רוצה לעשות את זה כשאני, בטופ אוף מיי גיים, מה שנקרא, אני רוצה להיות הכי מדויק עם זה, הכי מסודר, הכי מאורגן. גרמני קלאסי במובן הזה.
יש לו עוד חוזה, יש לו אפשרות לטוס לסין בטוח, יש לו אפשרות להיות בארצות הברית אם הוא היה רוצה.
לא, כן, אבל הוא פורש, וככל הנראה הוא יצטרף להנהלה של ביירן מינכן, למרות שיש שם קצת, אולי לא, אולי כן, אבל ביירן מינכן נורא רוצה לשמור את השחקנים האלה אצלה, סמלים של המועדון. פיליפ לאם הוא סמל של המועדון, ואני אגיד לך משהו. נגיד, לאגדות כדורגל גרמניות הם בדרך כלל חבר'ה ענקיים כאלה, אם זה פרנץ בקנבאואר או מתאה זאמר או לותר מתאוס, לותר מתאוס לא ענק אבל הוא פשוט איש חזק, מה שנקרא פורספול, ופיליפ לאם הוא בעצם סוג של תחילת הכדורגל הגרמני המודרני, שחקן יותר קטן, היו בעבר גרמנים קטנים, כן, תומס הסלר וממת שור.
בוא נשים גם דברים על השולחן שהוא גם גרמני נייטיב.
נכון, הוא גרמני נייטיב, אבל...
הגרמני החדש, הרבה פעמים, הוא בן מאגרים שעשה, צמח מלמטה והפך, אתה יודע, מפלצת טכנית כזו.
כן, אבל הוא לא כזה, הוא כן מפלצת טכנית, אחד מהאנשים, השחקנים הכי חכמים שאי פעם היו, ככה אמר פפ גוארדיולה עליו, הוא אומר, הוא השחקן הכי חכם שאימנתי, בכלל, כל הזמן מדברים על החוכמה שלו, כאילו, גרלד, המנהל של הנוער בבייר מינכן, אמר שפיליפ לאם היה מושלם בגיל 17, ומאז הוא רק השתפר.
רק בכדורגל, בן אדם בוגר יכול להגיד על ילד בן 17, he's perfect, he's dreamy.
לא, בכלל, אולריך הסה, שהוא כתב כדורגל מצוין, גם כתב לאחרונה ספר על בייר מינכן, ששווה מאוד לקרוא, הוא אמר שפיליפ לאם היה כשהוא פרש מהנבחרת הגרמנית לפני שנה, אז הוא כתב, יואכים לב, איבד מגן ימני מושלם, קשר הגנתי מושלם, ומגן שמאלי מושלם. ובאמת, פיליפ לאם שיחק בכל התפקידים האלה לאורך הקריירה שלו, בעיקר כמגן ימני הוא התפרסם בביין מנכן, אבל הוא לקח אליפות עם שטוטגרד כמגן שמאלי. הוא באמת, לא, סליחה, הוא לא לקח אליפות, הוא רץ לאליפות עם שטוטגרד כמגן שמאלי. ומהמת שול, והוא איתך מהמת שול, אמר, פיליפ לאם הוא ממש שמה למעלה עם פרנס בקנבאואר, גרד מולר ולותר מתאוס. הוא אחד מהגדולים בכל הזמנים. כן, ומה אתה אומר על זה?
אני לגמרי רואה את זה כי אתה, לא צריך לראות מן הסתם את בקנבאואר משחק, אבל אם אתה רואה נטו את ההישגים שלו, ואתה לוקח בחשבון ש
18 תארים גדולים.
כן, אתה לוקח הרבה. בחשבון שפיליפ לאם שיחק ברמה הרבה יותר גבוהה, כי אין שום סיכוי שהיריבים של פרנץ בקנבאואר היו ברמה האתלטית של פיליפ לאם. ואתה מסתכל על פיליפ לאם, ואתה אומר, זה מסוג האנשים האלה, אתה אומר, הוא לא נראה אוברמנש. הוא לא נראה שיש לו את המתנה הגנטית הזאת שיש למסי של לרוץ על 15 מטר הכי מהר באירופה, ואת החיבור המושלם הזה בין עין לרגל. הוא נראה פשוט, ברור שהוא לא, ברור שהוא סופר מוכשר אתלטית וגנטית והכל, אבל עדיין
אז זה לא המיין פיצ'ר שלו.
נכון, לבן אדם מהצד הוא פשוט סיפור השראה מדהים, הוא נראה כמו הבן אדם הזה שהגיע לקבוצה, הוא לא היה כל החיים שלו כמו שאמרת בביירן.
הוא כאילו מגיל 11 בביירן, אבל הוא לא, תראה בגיל 17-18 חיפשו לו קבוצה. וחיפשו לו קבוצה כל כך הרבה, ביקשו ממנו, כאילו ביקשו ממאמנים להגיע לראות אותו בשביל שיקחו אותו בהשאלה, כי הוא לא יכל לגדול בביירן זה, כי הוא לא יכל להיכנס לקבוצה. ואחד מהמאמנים כל כך כעס שהביאו אותו לראות אותו, הוא כל כך לא התרשם ממנו, שהוא דרש את ההחזר, הוא דרש החזר כספי על המונית.
טוב שהוא לא אמר על החנייה, אתה יודע.
כן, לא, וגם פליקס מגאט ש כאילו שהוא דיבר עם האנשים של ביירן, הוא אמר, תראו, הוא לא כל כך מרשים אותי. אז הוא אמר, קח אותו, אנחנו מבטיחים לך שיהיה בסדר גמור איתו. והוא באמת מאוד לא מרשים איך שהוא נראה, כן? ואתה יודע, כמו רבים, כן? גם אינייסטה כזה הוא לא מרשים. אבל המוח כדורגל זה מה שהפך אותו לגדול שהוא. אתה אמרת לי שאתה חושב שהוא גדול יותר מפרנץ.
לא, אני חושב שהוא גדול כמו.
אוקיי.
כי פרנץ בקנבאואר, בכל שיחה שעושים מביני כדורגל, או כאלה שקשקשני כדורגל, איך לא תקרא לזה, תמיד שמים שלושה למעלה, ששמים כזה את קרויף ואת מרדונה ופלא למעלה, די בלי עוררין, אין המון עוררין על זה, ואז יש לך את ה-second tier של 10-15 שחקנים, שאתה אומר, טוב, זה שחקנים שהם מפלצות כדורגל, שחקנים סמלים של התקופה שלהם, אבל הם לא טופ 3, הם לא שינו את המשחק. קרויף שינה את המשחק.
כן.
מרדונה, הוא שינה את העולם, אתה יודע, הוא גרם, אנשים שיחקו כדורגל בגלל מרדונה, אפשר להגיד, פלא מן הסתם, אתה יודע, הכי הרבה שערים.
אני חושב שפרנץ בקנבאואר, מבחינת הכדורגל הגרמני, המורשת שלו על הכדורגל הגרמני, זה לגמרי שם. הוא אחד מהכי גדולים, ובמיוחד בכל מה שקשור לבייר מינכן. בגלל זה פיליפ לאם, המורשת של פיליפ לאם, לא תהיה גדולה כמו של פרנץ בקנבאואר. כי בעצם פרנץ בקנבאואר, זה שחקן שעזב את המועדון ילדות שלו, היה אמור להצטרף למינכן 1860, בגלל ריב, כשהוא היה בן 14-15, במשחק נוער עם 1860, הוא החליט להצטרף לבייר מינכן, יחד עם עוד כל מיני שחקנים מוכשרים.
מה זה, כפה?
כן, לא, היה
את הסיפור, כן.
כן, זה כאילו היה כפה הסיפור, אבל היה שם ריב, היה שם זה טיפה יותר מסובך, והוא החליט להצטרף לבייר מינכן, אתה יודע, במקביל ובשנים שאחר כך הגיע גם גרד מולר ואולי אנס, והם בעצם הפכו את בייר מינכן למפלצת שהיא. אתה יודע, שלושה גביעי אירופה רצופים,
השתלטות טוטלית על הכדורגל הגרמני.
לא טוטלית, בגלל שהם...
היה דורטמונד, היה...
היה מנשנגלדבך שהם נלחמו איתה וזה, אבל כן, ביירן מינכן הפכה למועדון, למפלצת האדומה שהוא, בזכות פרנץ בקנבאו וכו', אתה יודע, היה עוד התגלגלויות וכו'. פיליפ לאם, המורשת שלו בעצם, לפי דעתי, היא השער הזה במונדיאל 2006.
שניהם, בתקופה של שניהם, גרמניה היו מעצמת כדורגל טופ טופ.
כן, אבל...
פיליפ לאם מעולם עושים פחות משלוש לפי דעתי טורניר בינלאומי, או שלוש או ארבע.
כן, הוא היה שם הזה, אבל פיליפ לאם הגיע, היה ב-2006, היה בעצם התחלת, היה מונדיאל בגרמניה, יורגן קלינסמן מזמן הרבה שחקנים צעירים כאלה, שגדלו באקדמיות כאלה, פיליפ לאמים כאלה, כולם סופר לחוצים שם, משחק ראשון נגד קוסטה ריקה, כולם סופר סופר לחוצים, אתה יודע, אומרים, זה הסוף של הכדורגל הגרמני, יארגו אותנו, יורגן קלינסמן לא מאמן וכו'. פיליפ לאם, בדקות הראשונות של המשחק, לוקח את הכדור, נותן טיל, קובע שער, וכאילו הכל מתפרץ. הכדורגל הגרמני נולד מחדש עם השער הזה של פיליפ לאם. כמובן שאחר כך הוא זוכה במונדיאל ב-2014, כשהוא מגן ימני, אבל במהלך המונדיאל הוא שיחק גם קשר הגנתי.
במשחק שאתה יודע, כנראה הזכרו אותו...
אני חושב שהוא היה מגן ימני נגד ברזיל.
כן, ועדיין, אבל, כן. אתה מדבר על משחק שהוא לפנתיאון.
כן, לפנתיאון, יזכר לנצח, ואני חושב שהמורשת של פיליפ לאם היא אולי קטנה יותר משל פרנץ בקנבאו, כי פרנץ בקנבאו גם אחר כך זכה במונדיאל כמנג'ר.
פיליפ לאם עוד יכול להמשיך.
פיליפ לאם יכול להמשיך, כן.
תראה, אני שם אותו ביחד עם פיקה, שגם די דומה, שחקן של ברצלונה, שהלך למועדון גדול אחר, במקרה שלו זה מנצ'סטר יונייטד, חזר לברצלונה, נהיה כזה סמל שעוד במהלך הקריירה שלו, כבר דיברו על הקריירה הפוליטית שלו במועדון.
כן.
ואני שם אותו לצד סרחיו רמוס.
למרות שרמוס ופיקה הם בלמים קלאסיים, הם גדולים, הם חזקים.
בסדר, אז אני מוריד את הגודל, אבל מבחינת ההשפעה שלהם כשחקני הגנה לצד שחקני התקפה, שמן הסתם רוב הזמן לוקחים את כל הכותרות. אז סרחיו רמוס מקבל הרבה אהבה מהתקשורת, בגלל שהוא באמת שם את הגולים האלה, אבל חוץ מזה הוא בלם. ופיקה גם שם את הגולים האלה, ויש לו תנועה לפעמים ברחבה שהיית רוצה ששחקנים ישראלים יהיה להם כחלוצים. הכל סבבה, אבל הם עדיין בלמים שחיים בצל של שחקני התקפה, ועדיין מצליחים להיות גדולים כמעט כמו השחקני התקפה האלה, וזה מי שפיליפ לאם. זה שחקן שהתעלה מעל התפקיד הדי, אתה יודע, אין באמת, אנחנו לא זוכרים מגנים, אנחנו לא זוכרים בלמים. כדי להיות בלם או מגן זכור, אז קנברו היה שם למעט מדי זמן.
כן.
ובונוצ'י ככה, ואין מספיק.
וגם יציבות.
לאורך
השנים הוא פשוט היה יציב, ואתה יודע, היו משחקים שהוא 100% מהמסירות הגיעו למקום שלהם. באמת, היו משחקים כאלה. הוא פשוט שחקן במובן הזה מושלם, כמו שאמרו עליו. אני חושב אבל שהגודל כן משנה.
דווקא בגלל ש... כן, מה שאמרתי.
בגלל שהוא בעצם גרמניה החדשה, פיליפ לאם מגלם את התפקיד הזה, אתה יודע. מישהו שחקן טכני, המוח זה הכלי עבודה העיקרי שלו. סופר מגוון, שחקן שגם יכול לבעוט לשער, אבל ויכול להרעים, ויכול לעשות טאקל. יש טאקל שלו נגד מנצ'סטר סיטי, שהוא רץ אחרי שם נאבס נראה לי, והביא כזה טאקל מושלם, אתה יודע.
אין לו אפילו 1.70 מטר, שתבינו. כשאנחנו מדברים על פיקה, שהוא 1.93 מטר, על 90 ומשהו קילו, כשאנחנו מדברים על סרחיו רמוס, 1.89 מטר, בטח אני מניח, גם 90-92 קילו, אתה מביא את פיליפ לאם, 1.69 מטר, שבטח ירשמו אותו 1.70 מטר בוויקיפדיה בשביל, אתה יודע, לעגל את זה למעלה. זה מסי סטייל כזה, רק מינוס הברק הזה שיש למסי שמין הסתם עזבו. זה מסי ורונלדו יהיו בשלושה למעלה.
כן, אבל כן, פיליפ לאם הוא לגמרי שם למעלה. מושלם.
כן, הוא הרוויח את מקומו לצד זידן ובקנבאואר, ואני מאמין עוד כמה שחקנים שיהיו בסקנד טיר הזה לעד.
ואם הוא זוכח בליגת האלופות?
אז הוא רק מבסס את זה עוד, זה לא משנה. הוא לא יכול להיכנס לטופ טרי, ואני לא חושב שהוא כבר לא משנה מה הוא יעשה, הוא כבר לא ירד למטה.
הוא קובע שהסירייה במחצית הראשונה של גמר ליגת האלופות.
אז גם דל פיירו, בעונה, היה לו את העונה האחרונה ביובה, שפתאום הוא חווה איזה רנסנס, והיה לו רצף של שערים מרחוק.
כן.
וכולם דיברו על זה שהוא שינה את התזונה ושינה הכל, זה לא משנה. זה לא שחקן שאתה תשים אותו בטופ טרי, ודל פיירו זה בדיוק השחקנים האלה, כמו זידן, שמדהימים, מדהימים, מדהימים, ואתה יודע, הועדים יזכרו אותם עד סוף חייהם,
כן, ואם הוא באמת מצטרף לביירן מינכן, אני לא חושב שהוא יהיה מנהל ספורטיבי, אבל מאוד יכול להיות שהוא יישאר, אתה יודע, בהנהלה שם.
לא, בין 33, יש לו עוד 40 שנה לעשות דברים.
כן, אז אנחנו נזכור אותו זה, ואם כבר מדברים על שלמות, צ'לסי.
אני לא יודע אם שלמות כמו שארסנל היה אי שלמות.
כן, נכון, אתה צודק, אני לא רוצה לדבר.
זה לא היה משחק כזה טוב של צ'לסי.
הם היו בסדר, הם היו
בסדר, הם לא קבוצה מושלמת.
הם היו יכולים, זה היה יכול להיגמר 6-0.
כן,
אבל אני רוצה,
תתחיל אתה.
אתה יודע מה, אני עכשיו אומר משהו, אוקיי, הם ב-4-9 וכו', הם משחקים נגד ברנלי בסופש, אוקיי, ואיך שאני רואה את זה, אם לא היה ליגת אלופות, אם מנצ'סטר סיטי לא הייתה צריכה להגיע לליגת אלופות, מאוד יכול להיות שהקרב הזה היה הרבה יותר צמוד. אני אסביר לך למה. קודם כל צ'לסי עם רצף ניצחונות, אתה יודע,
15-16.
כן, והם ברמה הזה. צ'לסי, אחד מהדברים שעוזרים להם, זה שאין להם ליגת אלופות, אין להם אירופה השנה. אוקיי? אתה יודע כמה החמיצו? ההרכב הראשון, כמה החמיצו בגלל פציעה? כמה הם לא שיחקו בגלל פציעה? כמה משחקים החמיצו בגלל פציעה? תנחש.
אני חושב שיותר החמיצו בגלל אדומים ושטויות אחרות מאשר פציעות.
אחד. משחק אחד.
כן, נשמע. ההרכב הראשון, אדומים החמיצו יותר.
ההרכב הראשון של צ'לסי רץ ועובד, אתה יודע, שבוע אחרי שבוע, והם מכירים אחד את השני, מאוד מזכיר את לסטר, כן,
שנה שעברה,
שאתה יודע, כמעט ולא היו חילופים, כולם ידעו בדיוק מה צריך לעשות, המכונה רצה.
התפקיד של המאמן היה יותר ויותר זניח. יותר פסיכולוג, לא, מהבחינה הטקטית. יותר אסטרטגיה, יותר long term, יותר פסיכולוגיה, אבל פחות טקטי לפני משחק.
מנצ'סטר סיטי. כמה חילופים היו להם בהרכב הראשון השנה? כמה פעמים...
עצם העובדה שהחלוץ הפותח שלהם השתנה לגמרי בחודש האחרון?
80.
כן, נשמע הגיוני.
אוקיי, 80, מה שנקרא 80 חילופים או שינויים בהרכב הפותח. אם קונטה יודע בדיוק מה הוא עושה ואיך הוא עושה, ויש לו את השחקנים המתאימים למה שהוא רוצה, למרות שהם לא מתאימים באופן מושלם, אבל הוא הפך אותם למושלמים. קראתי דרך אגב כתבה מצוינת על קונטה, ועל על איך הוא גדל. הוא בעצם גודל על ידי ליפי.
זאבים?
לא, זאבים זה רומא. הוא הגיע מלצ'ה ליובנטוס, ושם טרפטוני לקח אותו כשחקן, כפרויקט. אחר כך הגיע ליפי, שהוא לימד אותו, אחר כך אצ'לוטי. אתה יודע, כאילו, הוא עבר אצל כל המאמנים האיטלקים הגדולים, ולמד מכל אחד. הוא ממש עשה את זה. הוא מישהו שכאילו, אבא שלו אמר לו, אתה קודם כל עושה שיעורי בית, ואחר כך אתה יוצא לשחק בחוץ. אבל אתה עושה שיעורי בית, אז הוא עשה את השיעורי בית ממש מהר, אבל הוא היה חייב לעשות את זה טוב.
הוא כנראה גם משיחק כדורגל, כי הוא בכל זאת היה בסדר, סך הכל כשחקן.
אבל זהו, שהוא לא היה הכי טוב בתור שחקן, הוא פשוט היה לו הרבה...
הוא עדיין יותר טוב מ-99.9% מהאוכלוסייה.
זה ברור, אבל אתה יודע, הוא אמר, אני ביחס לבאג'ו, אני לא שחקן כדורגל, הוא תמיד היה אומר את זה. בכל מקרה, מנצ'סטר סיטי, נראה עכשיו שעם רחים סטרלינג, לרוי סנה וגבריאל ג'זוס, או חזוס, או ישו, הם פתאום מצאו איזה גרוב שלא היה להם, פשוט עם הגוארו כחלוץ. גוארו היה חלוץ מצוין, ועדיין חלוץ מצוין, אבל אתה רואה את מה ג'זוס עשה, הוא שיחק 192 דקות, שלושה שערים, ואסיסט אחד, אסיסט או שער כל 48 דקות, אוקיי? והוא בן 19, והוא הולך להיות מפלצת.
הוא עדיין לא ה-20 של המספר התוכנית הזו. דורי, אמרתי לך, זה לא שם, זה לא פה.
והגוארו כבר התחיל להגיד, אני נותן את הכל מה שאני נותן בשלושה חודשים שיש, ואחר כך נראה מה המועדון רוצה לעשות.
להעביר אותך לאתלטיקו מדריד או לצרפת, מה רוצה לעשות?
אז אתלטיקו מדריד, אני לא בטוח שיש להם את הכסף להביא אותו כרגע. בכל זאת, הוא מקבל מלא כסף בסיטי. אני לפי דעתי הוא על 250,000
לירות. השנה האחרונה ולא תפגע ביכול שלא לקבל סכומים כאלה לא בסין. אין הרבה מועדונים באירופה שיכולים לשלם משכורת כזאת.
אולי אינטר, שהם בבעלות סינית, והם רוצים את הגוארו, אני לא יודע אם הוא ירצה לעבור לאינטר, כדורגל איטלקי, אתה יודע, חדש וזה, ריאל מדריד רצו אותו בעבר, אני לא יודע איפה הם ישימו אותו עכשיו, וברצלונה הוא חבר הכי טוב של מסי.
כן.
אז, אבל אתה יודע, איפה אתה, כאילו, הגוארו, סוארז, ניימר, מסי, איך אתה אמור לשחק? 4-1-5?
במקום דני סוארז, כדאי שהוא ילמד כישורים חדשים, אם הוא רוצה לשחק, הוא כדאי שהוא ילמד לעשות דברים אחרים, טאקלים, כל מיני כאלה. אבל לא אצל פאפ, הוא לא ימד את זה אצל פאפ, כי אצל פאפ לא עושים טאקל.
נכון, זה נכון. אחי, המתקלת הכי גרועה בפרמייר ליג, זה מנצ'סטר סיטי. אגב, אפרופו זה, בסיטי גם החליפו את השוער, הביאו את קבז'רו במקום בראבו. יש דיבור שבשנה הבאה בראבו יעוף, כנראה חזרה לספרד איפשהו.
אולי... לא ילד.
לא ילד, אבל כנראה יגיע רולי, השוער של ריאל סוסיאדד. יש גם דיבור שג'ו הארט יחזור, יש כל מיני דיבורים, אבל יש נתון שהעליתי ועורר ויכוחים, כאילו אחוזי הצלה למסגרת, ביתות למסגרת העונה של קלאודיו בראבו, הם הכי גרועים בפרמייר ליג, השנה ב-2017...
מזל שהוא לא משחק נגד קבוצת התקפית טובה בליגת אלופות.
כן. העונה בפרמייר ליג הם 11%, השנה, סליחה, ב-2017 11%, יש לו אחוזי הצלה מהביתה, שהכי גרוע אחריו זה ארתור בורוץ' מבורנמוס, שתשחק נגד סיטי השבוע.
שבורנמוס כמעט ולא, אין משחק שעובר שהם לא חוטפים.
כן, שזה 34% מהביתות שהוא מציל, אבל כאילו אז אמרו לי, כן, זה רק השנה, והשנה הוא שיחק 3 משחקים, ובעטו לעבר 8 ביתות, אז ככה, ב-6 ביתות האחרונות שבעטו לעבר השער של קלאודיו בראבו, כבשו. כמעט כל ביתה ראשונה שבעטו לעבר השער של סיטי כבשו, ובסך הכל הוא חטף 16 שערים מ-24 ביתות האחרונות. כלומר, זה, אוקיי, שוער אמור לעצור ביתות, זה העבודה שלו, אוקיי?
אני מרים תיאד משמש כמליץ יושר, או לפחות איזה עד מטעם ההגנה, יש לו באמת הגנה גרוע. וזה לא אני, אני לא רוצה לקחת על עצמי, אני לא העד, החבר'ה שעומדים שם מולו, הרביעה הזאת מולו, כל שוער ברמה הזו שמשחק עם רביעה כזו מולו, בטח כל הזמן עצבני, וכל הזמן לחוץ.
יכול להיות.
לבופון, אבל... תמיד היה, אתה יודע, בופון כזה שוער גדול, גם הרבה בגלל שיש לו הגנה מדהימה. כן, תמיד יש לו הגנה
אבל,
מדהימה.
אבל זה משולב. בשביל להיות שוער גדול, אתה צריך לדעת לסדר את ההגנה ולהרגיע את ההגנה. בגלל זה אני חושב ששפה זה משהו מאוד מאוד חשוב לשוער. כן? פשוט להגיד... ימינה, שמאלה, סגור לו את הימין, סגור לו את השמאל, זה ממש חשוב. אני לא בטוח של קלאודיו בראבו יש את זה, שהוא יכול להגיד לג'ון סטונס.
הוא די טוב ברוסית?
לא, כל הרוב סטונס, שניים יודעים אנגלית.
סטונס נראה לגמרי סוכן של הקג'י-בי שם, הוא לא בדיוק יודע כדורגל כזה, לא ברור למה שילמו עליו כל כך הרבה.
דווקא משתפר במשחקים האחרונים, אבל בגלל זה אני חושב שזה היה טעות, כמובן להעיף את ג'ו הארט, שהוא היה בעצם עמוד שדרה, אחד מהחשובים של חוליה מאוד חשובה.
הוא בסדר בטורינו, לא?
כן, הוא בסדר. אבל לא, טורינו למשל זה...
הנה, קבוצה בלי הגנה.
זה קבוצה בלי הגנה, אבל כאילו, גם לא מצפים מהם, אתה מבין? זה לא, כן. זה משהו...
כן, קל לשחק בלי לחץ מטורף.
נתון מעניין על צ'לסי וליברפול, אתה יודע, אנחנו, ליברפול משחק נגד טוטנהאם השבוע, משחק סופר מעניין שיכול לקבוע גם ממקום שני, ממקום
חמישי, שישי,
רביעי, שזה חשוב, אנחנו נדבר אחר כך.
אני לא רואה את ליברפול מסיים רביעי כרגע.
כן, הם 10 משחקים אחרונים, הם ניצחו רק משחק אחד נגד פלימות מהליגה השלישית, אבל בסקאי פרסמו נתון מאוד מעניין, אוקיי? צ'לסי, כן? נגד הטופ 6, כן, הם הפסידו 11 נקודות. ליברפול הפסידו 8 נקודות נגד הטופ 6. כלומר, ליברפול הרבה יותר, ושנייה, במשחקים אחרים, לא נגד הטופ 6, צ'לסי הפסידה 2 נקודות. ליברפול הפסידה 18 נקודות. כלומר, אנחנו רואים מה הבעיה של ליברפול. הבעיה של ליברפול זה לא טוטנהאם, וזה לא צ'לסי, ולא סיטי. הבעיה של ליברפול זה הל, וזה ברנלי, וזה קבוצות, שמסתגרות, סוונסי, שזה קבוצות שמסתגרות ויוצאות את התקופות מתפרצות נגדם. וקלופ אמר משהו מעניין השבוע, שהוא אומר, אני לא רגיל לזה, בגלל שרוב החיים שלי שיחקתי עם קבוצות, שיחקתי ועבדתי עם קבוצות חלשות. אוקיי? אתה יודע, הנה זה מגיע, הגייגן פרסינג התחיל...
בקבוצה החלשה היא דורטמונד?
לא, זה לא התחיל שם, זה התחיל באולם, כן? זה התחיל...
סבבה, אבל הוא הגיע אחרי שנים בדורטמונד.
נכון, זה התחיל במיינץ, זה התחיל בקבוצות, זה כלי נשק, הלחץ הזה זה כלי נשק של חלשים, של קבוצות עניות, שאין להם את השחקנים הכי מוכשרים שיש.
בסדר, בחמש שנים במקום אחר, די עם התירוצים האלה.
נכון, לא, אבל זה לא תירוצים, זה הסבר ללמה ליברפול מתקשה מול קבוצות חלשות. כי בסופו של דבר, הלחץ הזה... הוא טוב נגד קבוצות שמנסות לשחק מאחורה, שמנסות לשחק עם הכדור. וכשיש לך סוונסי וברנלי כאלה שפשוט מעיפות את הכדורים, כשביירן מינכן שיחקה עם פפ גוורדיולה נגד דורטמונד של קלופ, אז פפ גוורדיולה שם את חווי מרטינס כחלוץ ומסר לו כדורים ארוכים בשביל לנטרל את הלחץ הזה. והרבה עושים את זה. אז אני לא יודע מה יקרה נגד טוטנאם, אבל כמה שזה נשמע מגוחך, סביר יותר להניח שליברפול תנצח את טוטנאם מאשר את הל.
אני אגיד לך מה הבעיה של ליברפול, מעבר להסברים שהם יותר אסטרטגיים, טקטיים. משהו אסטרטגי, חסר להם עמוד שדרה בקבוצה. זאת אומרת, אני מתחיל מהפולבק,
עובר...
מה?
משוער.
כן, שוער, עובר לפולבק, עובר לקשר באמצע.
בלם.
כן, אתה יודע, אני עזוב אגפים, אני מסתכל נטו מהשוער, קו ישר עד לשער של הקבוצה היריבה, חסר להם שם, לכל אורך הדרך, שחקן בטופ העולמי.
בלם אין להם בטופ העולמי, מטיפ, אולי, לא.
אתה יודע, אני מביא...
קשר דפנסיבי, ג'ורדן אנדרסון, הוא 50-50 כזה.
אני רואה נגיד את הקישור של רומא. כל אחד מהשלושה, סליחה, שחקנים שם באמצע, סטרסמן, ננגולן, ומי יש לי שם? מי שכחתי השלישי? אני לא מדבר על סלח, אני מדבר על...
על ג'קו?
כן. כל אחד מאלה יכול לעשות הבדל עצום, ולא רק בליברפול, בהרבה קבוצות באנגליה, שהן לא צ'לסי, שיש להן את הגרזן הזה באמצע.
כן.
גם מנצ'סטר יונייטד, גם סיטי.
וארסנל.
ארסנל בטוח, נו, אבל ארסנל אנחנו אומרים את זה כל הזמן, כמה חסר למקשיחות, שאתה רואה מיד כמה ז'קה, גרנית ז'קה, כמה הוא מוסיף, וכמה הוא חסר לו שהוא לא נמצא.
אגב, סס פאבריגס, ברעיון לצ'לסי טיווי, דיבר מאוד פתוח על זה, הוא אמר ששחקנים כמוני, כאילו שחקנים, אתה יודע, יותר שמבוססים על כישרון, פחות על גודל, הוא אומר, שחקנים כמוני הופכים ליותר נדירים, כי אנחנו רואים ש, אתה יודע, אתה צריך את ה... קנטה לא איש גדול, אבל קנטה היא הכושר שיש לו.
הוא נראה חיה.
כן, הוא חיה. אתה יודע, אתה לא רוצה להיכנס איתו לזירת MMA, נכון?
לא. אני לא רוצה גם פאבריגס להיכנס. גם אני בטוח שגם פאבריגס לא חלש.
בסדר, אבל אוקיי, פאבריגס, אתה יודע, אם אתה עושה...
כן, לא יודע.
פאבריגס מול קנטה, אתה יודע מי ייקח. כן, ומאטיץ' מול פאבריגס, אתה צריך את הגודל הזה. אתה צודק, אולי הם רצ'נו כזה, אבל אתה צודק שאין לליברפול את הגודל הזה. אגב, לטוטנאם יש את הגודל הזה. ויקטור וואניאמה, כן? אתה יודע שהוא לא הפסיד משחק בית בפרמייר ליג מאז ה-19 בדצמבר 2015. אתה יודע, יש כאילו, יש את השחקנים האלה, אתה יודע, אתה יודע, מדברים על סטטיסטיקות מתקדמות וכו'. הסטטיסטיקה הכי מתקדמת בעיניי, כן? זה להסתכל כמה פעמים הוא הפסיד. קנטה לא הפסיד. אתה יודע, אתה מסתכל...
הוא לא אוהב להפסיד.
כן, אתה פשוט רואה שחקן שלא מפסיד.
אתה יודע, בעוד שדיברת, אז קפצתי פה הנתון המתאים. שאתה רואה את נגולו קונטה משחק, א', זה גם קצת גזענות, אבל בגלל הצבע שלו הוא נראה יותר מאיים, הוא כולו, אתה יודע, הוא מהיר, הוא אטלט.
בוא נזרוק משהו מאוד גזעני.
נו, אתה יודע, הוא לא, פאבריגס.
טראמפ לייקס דיסקורס.
זה עובד, נו, פאבריגס כזה נראה ילד טוב כזה ספרדי, קונטה נראה הרבה יותר אטלטי. ברור שיש בו מן הגזענות, כן? אני לא מבטל את זה. ואז אתה מסתכל על הנתונים היבשים, הבן אדם אפילו לא 1.70 מטר,
כן.
אין לו 70 קילו. ועל המגרש הוא משאיר רושם של מינימום פול פוגבה.
הוא פשוט שם בכל מקום. אתה יודע שלסטר...
הוא גם נהיה חזק.
כן, ליסטר סיטי, אוקוזאקי, אמר, אנחנו לא יודעים מה לעשות בלי קנטה. תחשוב על ליסטר סיטי שנה שעברה, הדבר הכי חזק אצלהם, זה היה מתפרצות בהתקפה.
כדורים ארוכים לוורדי ומאחס.
אבל התקפות מתפרצות, שמי שלוקח את הכדור זה קנטה, ומוסר את זה קדימה. אוקיי? זה מה שהם עשו. ובהגנה, אתה יודע, קנטה ודני דרינקווטר, הם שמרו, הם היו קומפקטים, הם, אתה יודע, הם נלחמו על כל כדור, הם היו ראשונים בבלוק שוטס, בחטיפות, בטאקלים, בכל מה שנקרא בהסל סטאץ, בכל הסטטיסטיקות של המאבק, הם היו ראשונים, כן? ואז קנטה עזב לצ'לסי, עכשיו צ'לסי ראשונים בכל הסטטיסטיקות של המאבקים, כן? בטח ברמה הגבוהה, כאילו בטח בטופ סיקס.
רק תראה מארסנל, פעמיים מאבק אוויר הוביל לגול. פעם אחת בגול הראשון, ופעם שני בגול של אזארד, שהוא ניצח, לא הוא, ניצח במאבק אווירי, הכדור יהיה אליו מהחצי, וזהו גול.
כן, אגב, אתה, למשל, זה דוגמה מושלמת, יש לך את קוקלן, ויש לך את קנטה, כן? קוקלן רץ ליד אזארד, מנסה להוציא ממנו את הכדור, מסתובב באוויר, נופל, אזארד, כי קנטה פשוט היה עושה פאול, היה חוטף את הצהוב ועושה פאול, ואוקיי, בסדר, יאללה, סבבה, לא חטפנו גול. וזה ההבדל בין קבוצה מנצח ללא קבוצה מנצח. אז חזרה לליברפול, יש תחושה שהם צריכים חלוץ, אתה יודע, חלוץ קלאסי, כי הם עכשיו לא משחקים עם חלוץ, כן? מישהו שהוא מספר 9 כזה, אתה יודע, שאפשר יהיה להרים עליו, מה שנקרא תוכנית ב' כזאת. משהו שהייתי מודאג אם הייתי אוהד ליברפול, כשמשהו מתפקשש אצל קלופ, אז זה מתפקשש בגדול. כלומר, דורטמונד כמעט ירדו ליגה בשנה שעברה, אתה יודע, לפחות בחצי הראשון הם היו נוראים, הם היו ממש דיברו עליהם בסכנת ירידה. כמובן שהם יצאו מזה, הגיעו מקום שביעי וכו', אבל הם היו זה.
כרגע ליברפול בפורמה הזו.
נכון, הם ירדו ליגה. קלופ ירד ליגה עם מיינץ, כן? כשמתפקשש משהו, אז מתפקשש בגדול. אני עדיין חושב שיש לו בעיה עם זה שאין פגרת חורף, הוא עדיין לא התאים את עצמו כל כך. יש כאילו אומס שהוא פשוט לא רגיל אליו.
למרות שליברפול אין ליגת אלופות ואין ליגה אירופית.
נכון, אבל כן, הם כן ניסו בגביע הליגה, רצו על זה, ועכשיו זה שהם הותחו מהגביע על ידי וולפס, שזה היה מאוד מביך, אני חושב שזה דווקא יעשה להם טוב.
הייתה תצוגה פנטסטית של וולפס, פנטסטית, יצא לראות המשחק הזה, ואתה לא מבין מי הקבוצה הטכנית המזהירה שחבל שהיא לא בליגת אלופות, ומי הקבוצת שאתה רוצה, לא רוצה להגיע אליה בלילה גשום ביום שלישי בסטוק, אתה יודע.
אגב, וולפס זה סיפור מעניין שבטוח יהפוך ליותר מעניין, הם בעצם בבעלות סינית כזאת.
הם, קבוצת כדורגל לבעלות סינית.
והם בקשר מצוין, הבעלים, הם בקשר מצוין עם ג'ורג' מנדז, הסוכן על, אז מאוד יכול להיות שפתאום אתה יודע, אתה תקבל כל מיני שחקני על כאלה בוולפס, ואתה אומר, שנייה, למה הוא הגיע לשם? זה מנדז.
כזה פאיה כאלו, כן. שיגיעו לשנה שנתיים ולא לא, לא ברור מה הם עושים שם, והם ירצו לעוף תוך שנה שנתיים.
ויעופו בהרבה כסף.
פאיה כבש.
נתון, כן נכון, כבש במרסי. נתון מעניין על זה, ב-2017 הארי קיין כבש 6 שערים, וליברפול כבשו 6 שערים, אבל טוטנהאם מגיעים אחרי 11 משחקים ללא הפסד, בלי ורטוכן, ובלי דני רוז, אני לא יודע כמה זה ישפיע.
ורטוכן כבר הרבה זמן לא משחק, לפחות 4 משחקים, כן, אני חושב, נכון? אבל דני רוז משחק שלישי, שני, שיהיה בלי, לא ישחק. טוטנהאם נראו לא טוב. שבועות אחרונים פחות טוב. אז כן יש השפעה לשחקנים שלא משחקים, כן יש השפעה לעובדה ש... אתה יודע, יש לך...
זה גם השיטת משחק. גם פוצ'טינו, כן. וגם קלופ, הם דורשים מהשחקנים שלהם לרוץ כל הזמן. אפרופו ריצה.
כן.
סליחה שאני זה, ארסנל, אתה יודע שבתשעה משחקים האחרונים, הם רצו פחות מהיריבה. בתשעה משחקים האחרונים, שהם ממש גרועים, בתשעה משחקים האחרונים, הם כאילו, הם הפסידו 4 משחקי פרמייר ליג, שזה לקח 35 משחקים בפעם האחרונה שהם הפסידו 4 משחקי פרמייר ליג. יש שם תחושה של קצת אסק לפי דעתי, אבל אחר כך נגיע לארסנל.
במשחק בין ליברפול לטוטנהאם, מאוד יהיה מעניין אותי לראות במרכז המגרש את דלה אלי ואדם ללנה, שני שחקנים שתחילת העונה לא היו אמורים להיות as big as they are now, ודלה אלי כבר התחילו לחבר, אתה יודע, פתאום אתה רואה יותר ויותר תמונות שלו ושל חברה שלו, כי הוא נהיה כוכב ענק, ופתאום אתה רואה יותר ויותר...
דלה אלי גם הגיע...
הוא מאוד ילד.
כן, לא, הוא הגיע למשל לאוהד טוטנהאם חולה סרטן, הוא הגיע, הפתיע אותו, וזה, אתה יודע, הוא ילד טוב.
הכמות תקשורת שלו עולה, אני כבר נהייתי טיפה ציני, אז אני מרגיש שיש פה את העניין של הסוכן שמתחיל להפיץ יותר ויותר את הידיעות האלה, גם אם הוא בן אדם טוב, כן? אבל יש הרבה כאלה שעושים את זה בטח בלי שתדע מזה.
כן.
ופתאום אני מתחיל לקרוא קצת ידיעות על ריאל מדריד, מעוניינת, באלי. ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה משהו, והמשהו הזה, שקרה אותו דבר לאדם ללנה. ללנה פתח מעולה, היה בדרך לעונה של 12-12 כזה, 12 שערים, 12 בישולים, נעצר לגמרי, מה שנקרא סקריצ'ינג הולט, יודע, פתאום כל הידיעות האלה, קלופ רואה אותי כל בוקר, ואומר לי בוקר טוב, אבל אתה יודע, אנחנו לא חברים, אנחנו... כל הדברים האלה, גם בסן, וכל המקומות האלה פתאום נעצרו, יש סיכוי שכל ההצלחה המוקדמת העונה, פלוס הלחץ, פלוס הציפיות שאם זה ממשיך, הנה מגיע המעבר לריאל מדריד. כי אין הרבה מהליברפול, אבל זה מה יש.
אני פשוט לא רואה את זה קורה.
לא איתו ולא איתו.
אני לא מצליח לראות את זה קורה, בגלל שיש כל כך הרבה כסף בכדורגל האנגלי.
לא, עדיין, אם ריאל מדריד is calling, אתה מגיע.
בסדר, אבל ריאל מדריד צריכה להוציא כל כך הרבה כסף כדי להביא אותו וכדי לשלם לו, ואז זה יוצר בעיות בריאל מדריד.
והביאו מישהו מטוטנהאם.
בסדר, אבל זה בתקופה אחרת שלא היה כל כך הרבה כסף.
והביאו מישהו שבסכום הזה אתה מביא כל אחד.
נכון, אבל בתקופה הזאת של טוטנהאם לא היו כל כך הרבה כסף, והם היו צריכים את הכסף הזה.
לא, אני חושב שיש פה משהו מעבר לכסף. אני בטוח שאלי וללנה, אם יקבלו באמת עניין מריאל מדריד, זה, it will freak them out.
אני לא,
אתה לא חושב?
אני די בטוח שהם יישארו, אני די בטוח שריאל מדריד לא תוכל להביא את השחקנים.
אתה חושב שיש שחקנים היום במיטוטנהאם שיוכלו לסרב לריאל מדריד? או ליברפול?
כן.
באמת?
כן.
אתה אומר קוטיניו וערכת החוזה או...
כן. אני אומר, זה עניין של כסף בסופו של דבר. אם ריאל מדריד אומרת לדלה אלי, תגיע אליי, אז הוא אומר, תשמע, יש לי 100 אלף לירות סטרלינג בשבוע.
בטח 100-150.
כן, אני רוצה 200.
200 כבר שם אותך מקום שלישי רביעי בריאל מדריד.
בדיוק, ואז מה עם מודריץ', ואז מה עם טוני קרוס. אתה יודע, זה קצת בעיה. אבל יכול להיות שבעתיד. בוא, אם אנחנו כבר בריאל מדריד, שני סיפורים מעניינים מאוד שקרו בספרד השבוע. אייבר ניצחה במסטאיה את ולנסיה, ולנסיה כמובן במצב די מחורבן. אתה יודע שזה פעם ראשונה שקבוצה כובשת 4 שערים או יותר במסטאיה, שהיא לא ריאל מדריד או ברצלונה, מאז 1935.
זה לא כזה מפתיע אותי אפילו, ולנסיה הייתה, אתה יודע, אלופה, ולנסיה הייתה קבוצה גאה לפני שבאו ועשו לה סבוטאז' מבפנים.
אז אייבר היא הקבוצה הראשונה מחוץ לריאל מדריד ברצלונה, שמנצחת ב4 שערים במסטאיה וזה, ועוד סיפור מעניין, אלאבס, הקבוצה הבאסקית, עלתה לגמר
גביע. נגד ברצלונה.
נגד ברצלונה, הדרבי של ג'ורדי.
כן.
אתה זוכר שאלאבס שיחקו נגד ליברפול בגמר וופה? אוקיי, היה איזה גמר משוגע, 5-4, 6-4, אני לא זוכר כמה נגמר שם. איפה הפקט צ'קר? אז הם עלו לשחק...
חייב להפסיק להגיד את זה, אנשים אחרי זה מפציצים אותי בהודעות, אנחנו נביא מישהו, חבר'ה, דיברתי.
אז תביא.
כן, כן, יגיע.
אז אחד מהקבוצה, הבסקית, כן, עלו עם חולצה, עם השמות של בעלי המנויים שלה, כן? הם עלו עם חולצה שהיה כתוב שם את השמות של האוהדים ששילמו מנוי.
זה לא אלפים?
כן, אבל הם כאילו, זה, אתה יודע, בקטנה, כן? הם כאילו, הם כל השמות. אחד מהשמות זה מנו גרסיה, שהוא הקפטן של אלאבס היום, שזה ממש סיפור, אתה יודע, מגניב. אז מנו גרסיה עם אבא שלו, סליחה, יחד עם אבא שלו, ורק שנייה. ואנחנו רואים שבעצם, אתה חושב שנגמרו כבר הסיפורים בספרד? אתה חושב שכאילו...
מה כאן נגמרו הסיפורים? הליגה?
אתה חושב שנגמר הליגה? כאילו ברצלונה עכשיו תתמקד בגביע, בליגת האלופות?
אני חושב שכמו השיחה שעשינו לפני כן, עם מנצ'סטר סיטי ומי יגיע אל השנה הבאה, תכף מתחילה ליגת האלופות, והיא שוב תטרוף את כל הקלפים, ואפילו אוהדי ארסנל הידועים לשמצה יסליחו לארסן ונגר עם תואר כזה או אחר, זה פשוט לא יקרה, כן?
לא, כן.
זה פשוט כנראה לא יקרה, אבל... שמע, אני מסתכל על סוכנות האימורים.
קריג ברלי אמר על אוהדי ארסנל, ואני חושב שאני אוהד ארסנל, והוא צודק לחלוטין, they are weak mentally.
תקשיב, הוא כזה פרובוקטור, אני מת עליו, אבל הוא כזה...
בסדר, אבל זה נכון, כאילו...
הם אשמים, הוא אמר, כן, הוא פצח בנאום, אתם אשמים.
אתם אשמים. אתה יודע שוונגר השווה את אוהדי ארסנל לאוהדי טוטנהאם? במסיבת עיתונאים השבוע, כאילו הוא אמר להם, הם צריכים להיות יותר כמו עדי טוטנהאם. אתה יודע, זה כאילו, מה אתה יוצא
נגד מכבי?
זה כאילו שהוא רוצה לצאת למלחמה ותעיפו אותי מארסנל. טוב,
שמו, כמעט מן 70, הוא 64, 65, הכל,
הוא מתקרב, הוא מתקרב.
די, זה לא...
לגמרי, כן. דבר גדול מאוד שקרה השבוע, סופרבול.
היה כזה.
היה דבר כזה. זה נראה לפני הרבה זמן, אבל זה קרה. המשחק פוטבול הגדול בכל הזמנים, אפשר להגדיר את זאת ככה?
כן, הוא ייכנס מן הסתם לרשימה מצומצמת של מהניסים הספורטיביים הגדולים.
אוקיי. האם זה הקאמבק, הנס הספורטיבי הכי גדול ever? בוא נזכיר מה היה. ניו אינגלנד היו בפיגור, 28-3 הם היו, זה היה בסוף הרבע השלישי, ואז טום בריידי נכנס למוד מייקל ג'ורדן שלו, והם פשוט חזרו למשחק ברבע הרביעי, רבע, היה תפיסה מטורפת, סטייל, לא יודע, לא הייתה תפיסה
כזאת. סטייל משחקי מחשב.
סטייל משחקי מחשב, ממש מהאינץ' האחרון, ג'וליאן אדלמן, לקח את הכדור.
משהו שאוליבר סטון מביים, ואז השחקן יוצא את העין.
כן, לגמרי. ואז טאצ'דאון בערכה, הערכה ראשונה כמובן בסופרבול, לא כמובן, סליחה, הערכה ראשונה בסופרבול. אנחנו, וטום בריידי בעצם, אי אפשר להתווכח שהוא הגדול בכל הזמנים, נכון?
בפוטבול?
בפוטבול.
כנראה שלא.
כאילו, כנראה שלא. הוא שמה, ממש,
כנראה זה... שגם הוא וגם ביל, גם ביל בליצ'ק עם השבע אליפויות שלו, די סגרו את הסיפור הזה.
מה שאמרו עליו, פשוט הוא אסר עלינו להפסיד, השחקנים של New England Patriots, הוא אמר, הוא אסר עלינו להפסיד, אוקיי, מה עוד, איזה עוד קאמבק גדול יותר, אפשר להגיד, היה יש את ליברפול מילן,
אז ליברפול מילן רק בגלל של ליברפול, היו כל כך קטנים ביחס למילן, New England הגיעו כפייבוריטים,
כן,
מה שהיה אמור לקרות קרה,
כן,
בסך הכל, בסופו של דבר, הספרד היה 3, ניצחו ב-6, שוב ניצחו את הספרד, לא בהרבה, כי אם אתה רק רואה את התוצאה, אתה אומר, אוקיי.
אתה יודע שהם הובילו רק פעם אחת במהלך המשחק.
בניצחון.
היה יתרון, הם הובילו 40 ומשהו דקות, אטלנטה.
מנצ'סטר, אני שם את זה מן הסתם...
מנצ'סטר יונייטד נגד ביירן מינכן.
מן הסתם זה ברשימה הזו, רק בגלל שכל העונה הייתה קסומה, העונה הזו של ניו אינגלנד, הייתה, הם היו כל כך פייבוריטים לאורך כל הדרך, זה כזה הרגשה של גם נגד גודל, שברדי מגיע רק משחק רביעי, ואז אתה אומר, טוב, הם די רמה מעל הליגה, ושהם מפסידים, זה רק בגלל שהם נראה כאילו היו לא מרוכזים. מנצ'סטר אז, זה היה נס לנס לנס, היה להם את המשחק נגד ארסנל, מן הסתם, עם השאר של ריין גיגס, שעשה תעלולים מהחצי פחות או יותר, והיה להם, הרי בעונה ההיא, הם עברו את יובה, במשחק שהם לא היו אמורים לעבור אותם. כן, ברבע גמר, כבר פיגרו שתיים.
שרויקין מורחק בעצם מהגביע, כן. והוא יודע שהוא מורחק מהגמר גביע, והוא אומר, הוא נכנס לבואו טום ברידי שלו, ואומר, אוקיי, אני מנצח את זה, נותן כן. גולים וזה.
זה היה בחצי גמר, אנחנו מדברים בזה מלונת 98-99. אתה יודע, זה הייתה עונה קסומה. ושוב, אני שם את כל זה רק בקונטקסט, של משחקי כדור, ספורטיביים, שנגמרים במשחק כן, אחד. אנחנו, זה מה יש להשוות.
עוזי דן, ואנחנו נעלה את הלינק הזה, אחר כך עוזי דן כתב על הקמבקים הכי גדולים, הוא הלך לאמריקאז קאפ וכאלה, אנחנו מדברים על משחקי כדור,
נכון.
קליבלנד...
נורא קל ללכת לאיגרוף או ל-MMA וכאלה, כן. ולמצוא דברים לא פחות מרשימים, אנחנו עושים את זה בקטגוריה שאפשר כן. תפוחים לתפוחים.
כן, אנחנו משווים את זה תפוחים, למרות שגם פוטבול זה לא תפוחים לתפוחים,
אבל... תפוח אדמה ותפוח עץ.
פינקלייד עם תפוח חרמון. אז אנחנו רואים גם את קליבלנד, שהחזרה מפיגור 1-3 בגמר, אף אחד לא עשה את זה, וזה לא, תגיד, זה, נגיד, הקאמבק הבאמת מרשים, סופר מרשים שאנחנו רואים מהעבר, זה גרמניה נגד הונגריה, 54, שהונגריה מובילה 2-0, הונגריה ניצחה את גרמניה במשחקי, בשלב הבתי, ניצחה 7-3, או 8-3, אני לא זוכר, פקט צ'קר,
8,
תעשה את הבדיקה פקט צ'קר, אז הונגריה ניצחה את גרמניה, והם הובילו 2-0, וכולם היו בטוחים שזהו, גרמניה הולכת לספוג, והונגריה, באמת, הקבוצה הכי טובה בזמנו, קבוצה אגדית עם פושקש ונדור הידקוטי, ומלא כוכבים,
8-3,
כן, שקראו את כל קבוצה שמולה, אז התחיל הגשם, והגרמנים בתוך הבוץ בעצם נלחמו חזרה וחזרו, ניצחו בסופו של דבר. אגב, אם אנחנו כבר במשחקים האלה, אז פרנק צבקנבאואר היה בתהלוכת ניצחון שנבחרת גרמניה שהגיעה למינכן, כן? ואז הוא אמר לעצמו בתור ילד, אני רוצה להיות ככה, אני רוצה להביא את המונדיאל לגרמניה, והוא כן עשה את זה, אחד מהסיפורים המפורסמים בפולקלור הגרמני. חוץ מזה, איזה עוד, אתה יודע, איזה עוד קאמבק, כאילו, באמת כזה, אני פשוט ניסיתי לחשוב כל השבוע, איזה קאמבק יכול להשתוות לדבר הזה.
אוקיי, עוד משהו שצריך לשים במסגרת הדיון, אנחנו רק מדברים על אפשר למצוא אפילו, אתה יודע, אפילו השנה בליגה האירופית, באר שבע חזרה מול אינטר, מ-2-0 ל-3-2.
כן, אני לא מדבר על זה.
אז אמרנו, מה התנאים? משחק כדור, קבוצתי, ובמעמד חשוב. גמר, אפילו חצי גמר מדהים, אני בא לשים שם חצי גמר בליגת אלופות, אם היה איזה משהו כזה, אתה אומר סבבה, כי זה באמת...
תה, היה דפורטיבו לקורוניה, שזה היה ברבע גמר, שהם הפסידו 4-1 למילן, ואז נכון. הם צריכו 4-0, אבל שוב, זה לא אותו דבר.
זה קרוב, אבל...
זה קרוב, זה לא אותו דבר.
כי... כן, כי זה הכי גדול.
כי, באמת.
סופרבול.
זה על הבמה הראשית, אני פשוט לא... אני באמת כן, מתקשה
שם.
זה...
לא, זה שם לגמרי. הדבר היחידי שבמשחקים האלה, לפעמים הדרמה מחפה על העובדה, שזה לא היה משחק, אתה יודע, משחק כזה גדול מבחינה של, היה פה 70% מהזמן קבוצה אחת, ואז עוד 30% רק קבוצה שנייה, כי הטעויות של הטקים קורדינטר, בשל אטלנטה, הילד שעכשיו עובר לאיפה הוא עובר? הוא עכשיו הופך... לסן פרנסיסקו. כל מיני דברים של, למה אתם שלא רצים? פשוט תבזבזו קצת זמן מהזמן. כל מיני דברים כאלה שאתה אומר... אני הרבה יותר, וזה סתם, אולי כי זה סתם כזה נון קונפרמיזם ובא לי כזה לתקוע אצבע בעין, אבל אני נגיד הרבה יותר זוכר לטובה סדרות מפוארות שבהם שתי הקבוצות שיחקו בצורה מדהימה, כמו סן אנטוניו מול מיאמי, שבכלל הייתי בעד סן אנטוניו ומיאמי ניצחו אותם, אבל פשוט היה תצוגה כזאת מדהימה ששתי הקבוצות כל הזמן עד הרגע האחרון, וכזה, זה קרב אגרוף שכשהשופט עוצר אותו זה מגיע להחלטה, אתה אומר, היה כאלה נגיד קרבות ב-UFC שאתה רואה כאילו ג'ון ג'ונס מול אלכס גוסטופסון, שאתה אומר שבסוף אתה רואה אותם מתחבקים בבית החולים ביחד. פה זה היה, והרבה פעמים בחזרות ענקיות כמו מילאן ליברפול, כמו מנצ'סטר ביירן, מישהו דרופט דה בול. זה לא שזה היה...
הייתה טעות.
או סדרה של טעות. אתה רואה את איזשהו בלם דופק על הדשא בביירן, או שאתה רואה... סמי כפור. או שאתה רואה שחקנים במילאן שאומרים, what the fuck קרה פה עכשיו? או שחקנים באטלנטה, אתה יודע, מטען שמתראיין, וכמו גיבור מתראיין 40 דקות שם, ואני לא מבין איך הוא לא פרץ לבכי ורץ, אתה יודע, לאכול גלידה עד שבוע הבא, אבל הוא לא עשה את זה. כן, he fucked up. ויש משחקים שאתה אומר, השלשה הזאת של ריי אלן במיאמי, אתה אומר, רק בגלל זה הם ניצחו. זה הרבה יותר, אני הרבה יותר אוהב את זה, אבל ברור שזה גם, בשביל זה רואים ספורט.
כן, היה גם את בוסטון רד סוקס נגד ינקיז,
כן,
ב-2004, שהיה
בייסבול פחות שלוש. כן.
כן, אבל שוב, באמת, זה גם לא היה בגמר, אתה יודע,
כן, משחק גדול.
ב-USA Today ניסו לחפש את הגרידיסט קאמבקס, ואז אתה כאילו מסתכל על הגרידיסט קאמבקס, ואתה יודע, כל מיני, קנטקי 1994 היו בפיגור 31 וניצחו וזה, אבל...
סבבה, זכינו לראות משחק כן. אדיר, וזכינו לראות ספורטאי אדיר, וזכינו לראות מאמן
אתה
אדיר.
אתה פשוט יכול להשוות את זה לחזרה, החזרה הכי גדולה בסופרבול, בכל הזמנים זה 10 נקודות. שזה זה כלום, זה פילד גולד וטאצ'ה.
25.
כן, זה פי 2 ויותר.
וחצי.
זה מדהים. זה, באמת, מי שראה את זה, זכה. אם לא ראיתם את זה, תראו את זה, כי זה פשוט רגע ספורט ענק.
טום בריידי, אם דיברנו על השחקני כדורגל הכי גדולים, על השלושה אלף שקשה לסגור עליהם, והנה מסי ורונלדו סוגרים עליהם, ומאגפים אותם משני הכיוונים, כל אחד מהכיוון שלו, ומצטרפים לחמישייה הכי גדולה בכל הזמנים, טום בריידי עושה את זה על הספורטאים הכי גדולים בכל הזמנים.
כן.
ועצם העובדה של המחויבות הטוטליות שלו לספורט הזה, שבגיל 39 הוא מדבר באמת על לחתום חוזה של 4 שנים, כאילו,
כן, והוא יכול, והוא יכול. כי הוא אתה ראית אותו, הוא משתפר, הוא פשוט, לא משנה כמה מכות הוא ספג, או כמה איזה, הוא פשוט שמה, הוא חזק.
אתה מבין שאיפשהו במגרש יש את הקווטרבק המחליף?
תגיד, יכול להיות שהוא...
שהוא טופ 10 ב-NFL, והוא מסתכל על המשחק ואומר, fuck this shit, אני לא רוצה את הבעת הזאת, אתה הורס לי את הקריירה, טום בריידי, אמן שאתה ואשתך תמותו.
הוא לא אומר את זה.
בטוח שהוא אומר את זה.
לא, הוא לא אומר את זה. אתה יכול להיות בטוח שהוא לא אומר את זה, כי זה...
הוא לא אומר את זה בפומבית, אבל בלב הוא בטוח.
זה טום פאקינג בריידי. ואתה יודע, כאילו, אתה חושב שיכול להיות שטום בריידי כאילו אומר לעצמו, אני לא יכול להפסיד את זה, אני חוזר הביתה לג'זל, כאילו, אתה חושב ש...
לא, הטוטליות הזו,
בגלל זה... אני חייב לנצח בשבילה?
לא, כי הטוטליות הזו היא... אין ל... אתה יודע, זה בדיוק הדברים האלה של אלכסנדר מוקדון, שבגיל 32 כובש את העולם, ואז אתה אומר... אוקיי, נגמר לי. אני לא חושב יישב ויחזור ליווניה, או לא יודע מה, למוקדונית הכי יפה שיש פה. הם, זה אנשים שהם לא כמוני, כמוך, מה שנקרא. הם לא אחד העם, מן הסתם.
ועם אלכסנדר מוקדון, אנחנו נסיים את החלק הראשון ונעבור לחלק השני.
כל הנתון, חלק ב' ונדבר עכשיו על המשחקים שיהיו בשבוע הבא.
אני רוצה להתחיל עם נאפולי ריאל מדריד. ליגת האלופות חוזרת, שמינית גמר, ואני מאוד, אני מרגיש עצוב בשביל נאפולי. למה? תשאל אותי למה.
לא מגיע להם ריאל מדריד?
קודם כל לא מגיע להם ריאל מדריד, ואני מאוד מקווה שהם יצליחו, אבל אסרו עליהם לאכול פיצה בשבועות האחרונים לנאפולי. אסרו לאכול פיצה, בגלל שהם צריכים... לוותר על גבינה, אלוהים אדירים, איך אפשר לעשות את זה לקבוצה, גבינה ועל עגבניות לקראת ריאל מדריד, זה הדיבור.
מה רע בעגבניות?
יש שם, גם טום ברידי למשל לא אוכל עגבניות, יש שם איזה, בסוכרים וזה, לא
אני,
רוצים...
אני מכיר שיש עגבניות. אנשים ספציפיים שלא מגיבים לזה טוב, אבל אתה אומר לכולם?
כן, אז אומרים להם, אתם לא אוכלים...
וואי, נשמע לי על כל כך 98, להגיד לכולכם לא יכולים לאכול את X, Y ו-Z.
כן, אבל זה מה שאמרו להם, אבל...
והם חיים בנאפולי, אז...
זה נורא, כאילו, זה מה שאתה אוכל בנאפולי, אתה אוכל...
לא, זה גם די...
אני מתאר את זה, אתה יודע שבנאפולי יש כזה סנדוויץ' גלידה, לוקחים לחמניה כזאת...
קוקי לידה.
לא, לא, לוקחים לחמניה ושמים בה כדורי גלידה. כאילו, וזה לחמניה כזאת שעשויה מקמח טירס או משהו כזה, וזה לחמניה ספוגית כזאת ששמים בגלידה, ואסור להם לאכול את זה מן הסתם. אבל נאפולי, אולי, קודם כל, אנחנו נעלה אחר כך את השערים שלהם, העונה. הם כובשים שערים מדהימים, הם באמת, אתה יודע, אם זה היה כאילו ברצלונה כובשת, לא היינו מפסיקים לדבר על זה. דרייס מרטנס, הקשר המיניאטורי שלהם, הוא בעצם הכוכב הגדול, הוא עם 27 משחקים, 20 שערים, 5 אסיסטים, אוקיי? הוא נותן שער או, או, או בישול כל 73 דקות, ובכלל, ההתקפה שלהם מטורפת, אם אתה מסתכל, קייחון עם 8 שערים, 9 בישולים, המשיק עם 9 שערים, 7 בישולים, אינסיניה, 7 שערים, 5 בישולים, הם כבשו 55 שערים בסריה A, אוקיי?
כל זה בקבוצה שיש לה את מיליק, שהיה אמור להיות הדבר הכי לוהט מאז פרנץ' טוסט.
נכון, אבל ה-55 שערים זה 10 יותר מאשר כל הקבוצה אחרת בליגה, אוקיי? כלומר, זו קבוצה התקפית, היא קבוצה שיודעת להתמודד עם לחץ טוב, יודעת להניע כדור, באמת, בצורה מצוינת. יש להם שם כל כך הרבה שחקנים קטנים וכישרוניים כאלה, ממרטינס ואינסיניה וכו', ולריאל מדריד יהיה, זה לא סטריט פורוד שהם עוברים. זה בכלל, אתה יודע מה? אני לא יודע אם הם פיבוריטים ברורים במשחק הזה, ריאל מדריד.
תגדיר פיבוריטים ברורים. אתה יודע, ראיתי שחוזים שברצלונה תנצח ב-77%. זה נקרא, רק בכדורגל.
על פריס סן ז'רמן כאילו?
כן, רק בכדורגל. אומרים, ראיתי את התוכנית של ESPN, אמרו, 77%, it's a lock deal. אתה מסכים? כל השקעה שאני אעביר לך, ואני אגיד לך, ב-77%, אתה תעשה, אתה לא תגיד, טוב, אני שם את הבית. 77% זה לא כזה מובהק, זה בסדר.
לא, אבל
זה, ברמות לא, האלה, אבל ברמות. יש רק פחות או יותר התמודדות אחת שהיא סגורה בשלב הזה, שבאמת אני אומר, אין מה כל כך לדבר על זה. נראה לי, יש רק באמת משחק אחד שאני נופל מהכיסא, אם לא נגמר כמו שאני חושב, וזה סביליה לסטר.
אוקיי.
חוץ מזה?
לא, לא, אוקיי.
מה עוד? שאתה אומר,
ביירן מינכן, אני אגיד לך מה יקרה עם ביירן מינכן ארסנל, אנחנו נדבר על זה שנייה
אחר כך. פה אתה מביא את אמה יעמיק ללונדון.
זה לא אמה יעמיק, ארסנל הולכת להפסיד 3-0 בביירן מינכן, ואז תנצח 2-0 באמירייטס, זה ברור לי, אבל עזוב את זה.
ברור שארסנל לא פייבוריטי מול ביירן, כמו ש ברור שברצלונה כן פייבוריטי מול פריס סן ז'רמן, כמו שברור שריאל מדריד פייבוריטי מול נאפולי, אבל זה הרמות לא, במשחק של גם אתלטיקו מדריד מראה איזה שנה אחרי שנה, שזה לא הקבוצה עם הכי הרבה כוכבים, זה גם יש קבוצות שמתאימות לסגנון הזה של זה, וגם תלוי בתקופות. אני סתם מגן על ה-1-80 של הפועל באר שבע בליגה האירופית, לא סתם עזוב אותי עכשיו.
אני פשוט אומר שנאפולי היא קבוצה, היא קבוצה איטלקית לא קלאסית, היא קבוצה איטלקית שיודעת גם להגן, אבל היא כל כך מפחידה בהתקפה, ויש לך באמת את השחקנים האלה, אתה יודע, את המרטנס האלה, שאתה אומר, קודם כל, איך הוא כזה טוב, מה הוא הפך לכזה, כאילו, איך הוא כזה טוב, הם לא מנוצחים 17 משחקים, אתה יודע, אני אומר, זה ממש ממש יהיה קשה לריאל מדריד, זה לא יהיה משהו, אם ריאל מדריד, בוא נגיד, אם ריאל, אני לא רואה את ריאל, וריאל מדריד מתארחת בנאפולי במשחק השני, אז הם צריכים להשיג תוצאה טובה, נגד קבוצה מאוד מאוד טובה.
השלישית בטבעה באיטליה, בואו נשים דברים על השולחן, הם לא רומא, הם לא יובה. למרות שרומא
בכלל לא בליגה. לפי דעתי הם יותר טובים מרומא.
השנה?
כן, אבל אתה יודע, לקח להם קצת זמן להתאושש מהזיבה של היגואין וכו', ועכשיו הם רצים לכו'.
ריאל בעומס מטורף, יש להם פציעות. בליגה, הדבר היחידי, זה הליגה ספרדית, אין לך יותר מדי מקום לטעות. זה לא שאתה יכול to drop the ball too many times, אבל יש להם מספיק אוויר, כדי באמת אולי לעשות את העניין הזה שבריאל מדריד שחייב לעשות, של להוריד שחקנים לפני מפגש של ליגת האלופות, שזה בעצם אומר עכשיו, בסוף שבוע, ולעשות את כל מה שצריך.
ויש להם, להם אומס בגלל שסלטה ויגו, היה את הביטול משחק של סלטה ויגו, את התחייה, והם צריכים...
יש עכשיו גם הרבה לחץ שהתחילו, הקדימו את הבנייה של המלון בברנבאו כדי,
כן,
כדי לא להריח את ברצלונה זוכה בגביע. אתה יודע, ככה יצא. אתה יודע, מה? ברצלונה בגמר? יש לנו מצטערים, חבר'ה, אנחנו באמת, המלון הזה שאנחנו בונים, אנחנו חייבים להתחיל במאי.
יש...
בסדר, קורה.
אבל אני נורא אוהב את המאמן של של נאפולי, שהוא הוא לא אחד מה, הוא לא שחקן כדורגל גדול, סארי, מאוריסיו סארי, הוא היה בנקאי בכלל, עבד בשוויץ ולוקסמבורג ולונדון וכאלה, ובאמת אתה יודע, עבד בבנק בבוקר ועבד על הכדורגל שלו בערב, ולאט לאט התקדם, הגיע מהתחתית של התחתית של הכדורגל האיטלקי, ועכשיו ברמה הכי גבוהה, סוג של פיתח משחק שהוא אנטי לחץ מצוין, הוא מעביר את הכדור מאוד מהר לשחקנים הכישרוניים, אז יהיה מאוד מאוד קשה לריאל מדריד, זה משחק סופר מעניין.
מה ריאל צריכה לעשות במשחק הראשון?
לא לספוג.
אז או לא לספוג, אם לספוג אז ברור שזה הטריאלי, אבל מה מבחינה טקטית, מה אנחנו מצפים לראות שם?
תראה, הם במצב בעייתי, כי הם חייבים לנצח, להגיע לנאפולי ולנצח שם.
0-0 זה לא תוצאה כזו רע.
בדיוק, 0-0 מבחינת... אחד מהבעיות של ליגת האלופות זה שיש את המשחק הראשון הזה. זה לא כמו ה-NFL שיש משחק אחד ויאללה, הולכים. כן? חייבים לנצח. זה יהיה משחק מאוד מאוד מחושב. שאם נאפולי כובשת ראשונה, זה יכול להוביל לאסון מבחינת ריאל מדריד. כן, ולכן אני רואה, אתה יודע, משחק סופר לחוץ של ריאל מדריד.
מי יעלה מקדימה?
לא יודע. אין לי מושג. מורטה, אתה יודע, הוא טוב מול הגנות איטלקיות, כמו שראינו נגד יובנטוס, אבל בטח יחכו לדקה ה-80 לעלות אותו שצריכים שער.
המורשת של זידן צריכה את זה. אני חושב שכדי לבסס את באמת המקומה בתור מאמן טופ, טופ, טופ עולמי, הוא צריך לרוץ השנה גם בליגת האלופות, לפחות עד לחצי.
כן, בעיה בגלל ה...
לעוף בשמינית זה לא ריאל.
נכון, אבל זה בעיה גם מבחינת פציעות וכו'. אז יש את המשחק הזה, יש את המשחק של ארסנל נגד ביירן מינכן.
דיברנו פה על פיליפ לאם, על כך שיש חשיבות גדולה בביירן מינכן, שבעצם פאפ לא הביא אותם לבאר.
אני אגיד לך משהו, יש עכשיו הרבה דיבור על העתיד של ונגר, מן הסתם, כמעט כל שנה זה מגיע לדיבור על העתיד. באנגליה מדווחים שהוא קיבל הצעה להערכת חוזה לשנתיים.
קראתי.
הוא עצמו די יודע בזה שכאילו, כן, אבל אני פשוט, זה לא, זה כלום. זה כרגע כלום. המועדון הזה צריך להחליט מה הוא רוצה להיות. כי כרגע הוא כלום. כן. עכשיו, גם, אתה יודע מה, אם הם עוברים את ביירן מינכן, האם הם עסקו בליגת האלופות?
סיכוי קטן. גדול מאפס קטן.
הם לא עסקו בליגת האלופות. למה? בגלל שכל פעם שזה מגיע למצב של חייבים לנצח, שזה לא נגד הל או אסטון וילה בגמר גביע, אוקיי? הם פשוט, הם צ'וקינג, אוקיי? אתה, למשל קוקלן, כן? קוקלן הוא קשר הגנתי בסיסי, מה שאני קורא לו. הוא צריך לזכות בכדורים ולהעביר אותם הלאה. אוקיי, הוא לא קנטה שעושה את זה פי 80, יותר טוב מכל אחד אחר בעולם. נגד צ'לסי, כן, היו לו 6 טאקלים. הוא לא ניצח באף אחד מהם. אוקיי? הוא עשה שתי עבירות. הוא היה צריך לעשות עבירה נגד הזר, אפילו בזה הוא קשה. הוא לא ניצח בשום אריאל דואל, בשום קרב אווירי, כן? ולא, הוא לא חטף אף כדור. וזה הקשר ההגנתי שלך. אוקיי, זה הקשר הגנתי. יש לך את גרנית ג'אק על יד, אבל גרנית הוא יותר קשר יוצר גדול שיכול גם לעשות הגנה.
אז שביקרתי בריאל, רציתי לשאול את טוני קרוז אם הוא רוצה להגיע לארסנל, כי דסקל ישמח מאוד, אבל אני לא עצרתי את עצמי.
אם ליד טוני קרוז צריך קשר הגנתי קלאסי,
צריך גרזן. אגב, טוני קרוז, אתה יודע, הוא לא רע במרכז המגרש.
אתה מסתכל, אתה אומר... אתה אומר באמת, כשארסנל מול הטופ 6, מאז שהם לקחו אליפות, המאזן מביך. הם שיחקו 63 משחקים נגד הטופ 6, כן? ניצחו רק ב-22% מהמשחקים האלה. אוקיי? הם הפסידו ב-51%. אוקיי? נקודות ממוצעות למשחקים נגד קבוצות גדולות זה 0.9. אוקיי? זה כלום. אתה יודע, זה קבוצה לא הישגית בעליל. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אז לאן זה הולך? כי הרי ונגר לא ישנה את זה, הוא נתנו לו 12 שנה לשנות את זה, הוא לא, אתה יודע, זה, הוא לא עושה את זה כלום. אז הם הגיעו מול בייר מינכן.
אז בוא נראה... בייר מינכן
בבעיות, כן?
בוא נראה מה הולך בייר מינכן. בוא נעביר שנייה את השיחה לבייר מינכן. אני רואה את צ'אבי אלונסו, ואני רואה את פיליפ לאם, ואני רואה הרבה שחקנים בבייר מינכן, שזהו, פה זה נגמר. וזה מתחיל ממאמן שהוא לא שם לעוד... הוא לא שם להרבה שנים הרי.
לא.
ברור לכולם.
כמעט ואין מאמנים שהם להרבה שנים בבייר מינכן.
פאפ, הגיע, אתה יודע שפאפ לא מגיע לשנה שנתיים.
שלוש שנים.
שלוש שנים, אוקיי. ואתה רואה את... תראה כמה שחקנים יש שהם צריכים... יש להם צ'יפ און דה שולדר. יש לך את מולר, שזה לא השנה שלו.
נכון.
זה לא השנה שלו. ויש לך את רנאטו סנצ'ז, שהגיע עם תג מחיר גבוה יחסית.
והוא מאכזב יחסית.
והוא מאכזב יחסית. אני מסתכל באמת על הרוסר הזה של בייר מינכן, הם צריכים את השנה, הם צריכים השנה לרוץ חזק.
אוקיי, קודם כל, למרות שהם, אתה יודע, הם כאילו, וגם דוגלס קוסטה עושה שם בעיות, והוא רוצה לעבור לסיטי או לזה, כאילו יש כל מיני בעיות שם.
שנה לא רגועה בייר מינכן.
שנה לא רגועה, אבל יש לי תחושה כזאת, של בייר מינכן השנה היא כמו צ'לסי שזכתה בליגת האלופות, מלא וטרנים כאלה, אתה יודע, שיודעים שזה הטנגו האחרון שלהם.
אבל הרבה גם צעירים. יש לך את דוד אלבאה ואלבאה וכן.
פיליפ לאם, צ'אבי אלונסו. גם צ'אבי אלונסו כנראה יפרוש בסוף העונה.
כן, זה כמעט בטוח.
לא, שום דבר לא בטוח, כן? אי אפשר לדעת, אתה יודע, הוא יקבל הצעה בסין, הוא ייסע לסין, יקבל הצעה בארצות הברית. לא יודע, צ'אבי אלונסו לא הודיע שום דבר, פיליפ לאם כן הודיע.
שחקן מאוד underrated, צ'אבי אלונסו.
מאוד, מאוד. אני אחד מהשחקנים האהובים עליי. He's a very good looking man, גם כן.
כן, נראה בכיף הוא אחד קווטרבק עם ה...
צ'אבי, כן, כן, לגמרי יכול להיות קווטרבק.
אבל אתה יודע, מסכן, ביירן, מסכן את האוסף של הטראבל מייקרס, שאיכשהו הגיע לשם, שאיכשהו תחת פאפ זה היה רגוע, וידל, ורובן, וריברי.
אבל אני לא חושב שיש כל כך הרבה בעיות כמו שיש, אתה יודע, כמו שיש, הם יצאו ממערכת טקטית, כן? אני לא חושב שיש מלא בעיות. החדר הלבשה בדרך כלל עם הצ'לוטי הוא מאוד רגוע ומאוד מחוברים וכו'. היה פשוט, אתה יודע, המאמן הכי אינטנסיבי בעולם עזב אותם, כן? אז הם קצת קשה להם, אתה יודע, קצת קשה להם, אתה יודע, לשחק מול וולפסבורג עוד פעם, ולנצח את שלקה עוד פעם, קשה להם. אבל אז הם מגיעים לליגת האלופות. ליגת האלופות זה ריח אחר.
קיבלו יריבה בהזמנה.
כן, אלכס פרגוסון תמיד אמר שאירופה זה הריח של הסיגרים, זה האווירה המיוחדת הזאת.
זה מרגע שאתה עולה על מטוס.
ברגע שאתה נכנס לגרוב הזה, הם יכולים להגיע לארסנל, פרק אותם 4-0. באמת, זה יכול לקרות.
כן, ברור שזה יכול לקרות.
לא, ואתה יודע, כשיש לך את כל הניסיון הזה שבקבוצה, גם, אתה יודע, גם האמלס ובואטנג, הצעירים, הינוקה, כביכול.
וגם בואטנג מדברים על זה שזה שנה האחרונה שלו בביירן.
נכון, אבל אתה יודע, זה חבר'ה סופר מנוסים.
כן, מתיאס אלמס הוא בלם על כבר 4 שנים.
ביירן מלחם מבחינתי פייבוריטית לזכייה בליגת האלופות. מה תגיד על זה?
לא קונה את זה.
לא קונה את זה?
לא, לא, שיש ספרדי, כרגע, נכון לעכשיו, כשיש ספרדיות במפעל אירופאי כלשהו, אני לא מוכן לקבל שאין לו הפייבוריטיות.
בוא נעשה התערבות. Let's make it interesting.
לא יודע, מה, טוב, תן לי, מה אתה מציע?
אני אומר בייר מינכן, לוקחת את ליגת האלופות, אתה אומר משהו אחר.
אבל זה לא פייר.
אני כל כך התרגשתי שפה הפלתי את הכל.
אבל זה לא פייר, ברור שאני פייבוריט בהתערבות כזו, אני צריך לקחת קבוצה אחת אולי.
אז בוא, אם אני מנצח, אם אתה מנצח, אני קונה לך בירה. אני מביא לך פה בירה.
אבל לא מאיזה של פלייבאז.
אני מביא בירה שישייה עליי. ואם לא, אני מקבל איזה פה משהו.
כפול שש. אני אכין לך חולצה, משהו יפה.
סבבה. משחק נוסף שאנחנו נדבר עליו ונעשה את זה בקצרה, פריס סן-ז'רמן ברצלונה. גם כן, וואו, זה משחק, זה משחק.
כן.
פריס סן-ז'רמן בעונה לא טובה, אבל ממש צמודה למונאקו, מונאקו היא אחת מהקבוצות הכי טובות באירופה כרגע. אוקיי, הם משחקו נגד סיטי בשבוע הבא, אבל, כאילו לא שבוע, בשבוע אחרי, אבל פריס סן-ז'רמן ברצלונה, עשיתי בדיקה קצרה, אתה יודע לאיזה חלוץ יש את ה-conversion rate, את אחוזי ההצלחה מול השאר הכי טובים באירופה השנה? ואתה תופתע.
זאת אומרת, מה מוגדר כאחד על אחד על שוער?
כן, אחד, אתה יודע, ביתות לשער בעצם.
לא קוואני.
קוואני.
כן, קוואני.
קוואני.
וואה.
יש לו 34.
היה לי בראש עכשיו כזה הילייט של החטאות שלו.
נכון, בגלל שהוא כאילו הוא נראה שהוא החטיא המון. כן, והוא החטיא.
הוא החטיא המון, אבל הוא הגיע פשוט הרבה פעמים למצבים כנראה.
34% הצלחה. שזה יותר טוב מסוארז, מקום שני 30, איגואין 29, קוסטה 29, לבנדובסקי, שאנחנו אומרים, אוקיי, לבנדובסקי זה קילר, 25.
השנה לבנדובסקי, אנחנו יודעים שהוא...
ואיבראימוביץ', שאנחנו אומרים, זה 21. אז כאילו קוואני, הוא תן לו צ'אנס, הוא ייקח את זה, אוקיי?
אחד משלוש, אבל כן.
בסדר, זה מלא. אבל אחד משלוש זה ממש טוב. כן?
זה אחלה.
הוא, כן. זה אומר שהוא מגיע למצב הזה.
כן? הם קונים את האחד משלוש, את המשחק הראשון הזה, לעקוץ את ברסה.
אז זהו. השאלה אם הם... כאילו אנחנו רואים את ברצלונה שהיא לא, בליגה לפחות, היא לא בגרוב הרגיל שלה. לא. מאוד מתקשה. נעימר לא כובש כמו בשנים הקודמות. הוא יותר מתמקד בבישולים וכו'. סוארז הוא מדהים, כן? אבל,
סוארז מדהים.
כן, אבל אתה יודע, יש כאילו בעיות כאלה בברצלונה בשטף המשחק. כלומר, הוא יכול להיות שאיניאסטה לא ברמה הכי גבוהה שלו. יכול להיות שבוסקטס
טיפה ירד.
דניס, אתה יודע.
זה לא שחקנים
של ברסה. יכול מאוד להיות שחסר להם, אתה יודע.
חסר להם מגן.
חסר דני אלבס כזה, כן.
הרי דיברו על דריו סארנה שיגיע, הוא לא הגיע, עזב לסין?
לא, לא.
מה הוא היה?
בשחטר.
נשאר בשחטר?
כן.
חסר להם מגן הרי. זה לא ש...
שניהם בודקים עכשיו בשקט. בגלל שאין לנו פקט שקר. אז אני פשוט אומר שלברצלונה יש קצת בעיות טקטיות. הם נראים לי שהם נשענים הרבה יותר על מסי בשביל הפליימייקינג, בשביל היצירת מצבים. הם נשענים הרבה יותר על המצבים הנייחים שלו. נראה לי שיש שם איזושהי בעיה... שהם לא מצליחים לסדר. יכול להיות שזה סוג של עובש כזה.
ודרך אגב, ועדיין,
בגלל לואיס אנריקה,
ומבחינת הפתעות שיפיל אותי מהכיסא, זה המשחק השני.
שיפיל אותך מהכיסא?
כן, הראשון שיפיל אותי מהכיסא, הכי מפתיע מבחינתי, זה אם לסטר תצליח להדיח את סביליה, מה שלא נראה לי שיקרה. השני ברמת ההפתעה מבחינתי, זה ברסה נגד פריס סן ז'רמן.
כן?
כן, וזה שוב מגיע ל... זה גם יש פה את העניין הפסיכולוגי, שמה לעשות שקבוצות מגרילות, קבוצה ספרדית בליגת האלופות בשנים האחרונות, הם קצת מכינות את עצמן, אני מרגיש ככה, זה, רואים את זה הרבה יותר בספורט יחידני, אבל אני מאמין שגם בספורט קבוצתי, הפחד הזה מחלחל, היו שנים שזה ככה עם הקבוצות האיטלקיות, היו שנים שהיו שלוש קבוצות אנגליות בחצי, היה דברים כאלה, היה כבר גמר כל אנגלי, אולי המאזין גרן זוכר אותו, אבל השנה ובשנים האחרונות, זה הספרדיות. זה גמר עם כל ספרדים, זה סביליה זוכה פעם אחרי פעם בליגה האירופית. כן, אני מניח, בגלל זה אני שם את שלושת ההפתעות שלי, בסדר הזה. סביליה הכי מפתיע אותי שהיא מתודח, לאחר מכן ברצלונה, ולאחר מכן ריאל מדריד. מבחינתי כל השאר יכול לקרות. אפילו יובה. שיובה זה הרביעית מבחינתי, מבחינת הפתעה. כי יובה ממש אמורה לעלות לשלב הבא. יובה זה גם קבוצה כמו אתלטיקו שבנויה למפעל כזה. מרגיש לי שהרבע, השלב הזה הוא רק הכנה לקראת רבע גמר מדהים, שזה שנה אירופית שמרגישה לי
אמור, ש... אמור להיות רבע גמר. תראה גם, אני אגיד לך משהו, יש משהו בזה שפריס סן ז'רמן עדיין בריצה, בליגה, כאילו עדיין,
היא לא זוכה, רודפת, לא מה זה, היא רודפת?
כן, היא לא זוכה בקלות בליגת, בצרפת.
היא לא מקום ראשון?
יש איזו תחושה למשל זה פגע בביירן מינכן, של פפ גוארדיולה, שהם, אתה יודע, במרץ הם כבר היו אלופים כמה שבועות, אתה מבין? ואז הם הגיעו לחצי גמר, והם היו, כאילו, יש איזה משהו בחדות הזאת שחסר לך, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק במטרה לנצח אותו, ואתה יודע, אומרים, פריס סן ז'רמן מתקשה מול ליל וזה, אני חושב שזה, אתה יודע, שזה מוסיף לך תחרותיות כזאת, זה מוסיף לך ליצר הזה, ואני לא בטוח שלברצלונה, שרודפת השנה אחרי ריאל מדריד, ובפיגור שילך ויהיה גדול יותר, כן? בגלל ש...
כי ככה.
ככה זה נראה, כן?
כי אפשר לשחק בברנבאו.
כן. אני לא בטוח שברצלונה במוד הזה, אוקיי? ומאוד יכול להיות שמנטלית, אתה יודע...
אתה יודע מה הכי יפה? שאנחנו לא מזכירים בכלל את הקבוצה שהייתה פעמיים בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, שחוזרת למקומה האהוב בתור האנדרדוג, יכול להיות אחלה מתנת פרידה להרבה מאוד, דיברנו על הרבה שחקנים ביירן מינכן שעוזבים, אני חושב שאולי
אתלטיקו מדריד.
סימאונה וחבריו שם, שהרבה מהם אמורים לעזוב בתום השנה, זאת אולי יכינו מתנת פרידה אחת אחרונה לעיר.
אני בספק.
הם עדיין, למשל, you can't rule them out, מה שנקרא.
נכון, אבל אתלטיקו מדריד זה קבוצה שחייבת להיות 100%, לא, סליחה, לא 100%, 150% מאחורי הרעיון של סימאונה בשביל להצליח.
טוב, תכף נדבר בחלק השלישי על מי עוזב אותם ולאן, כי זה קצת קשור לנושא המרכזי
שלנו. כן, אבל טכנית, אתה יודע, טכנית אני פשוט לא רואה איך אתלטיקו מדריד מצליחה באמת, אתה יודע, לאזן בין ליגת האלופות לליגה. אבל
פשוט לוותר על הליגה, ככה.
שוב, שמיניות גמר, שוב, לצערי, כן, יש את המשחקי גומלין. אז כאילו, מאוד יכול להיות שהמשחקים הראשונים, בגלל השיטה של ליגת האלופות, המשחקים הראשונים יהיו dead rubbers, יהיו סתם, כן?
0-0 כאלה.
0-0, אתה יודע, מאוד מפוחד.
שבוע הבא, יו, כמה 4-3 היה. איזה כיף, היה מלא 4-3.
ראית איך ארסנל ניצחו?
יכול לקרות.
לא, זה לא יכול לקרות.
בטח שכן. 3-2, 4-3, אתה יודע, תוצאות כאלה, אתה אומר,
סבבה.
אם אוזיל רוצה לקפוץ מעל 140 אלף פאונד בשבוע, הוא צריך לעשות את זה מתישהו, וזה הזמן.
לפי דעת הוא יקפוץ מעל 140 אלף בבייר מינכן, יחליף את אחד מהשחקנים שם, דוגלס קוסטה.
הוא מדבר את השפה. טוב חבר'ה, בוא נעבור לחלק הבא. פרק 20, על הנושא המרכזי שלנו, יש לנו אותו אורח, שכמו הספונסר, הוא פשוט לא פה. ואורח שהבריז לנו ברגע האחרון, אתה יודע מי אתה.
לא, סתם, הוא לא הבריז, הוא חולה.
הוא חולה.
אוקיי, Manchester United. מועדון גדול.
יש שאומרים, בדיוק דיברנו עליו כמה פעמים היום,
יש שאומרים שמדובר במועדון גדול. אני רוצה להתחיל, אני פשוט קורא איזה עכשיו כתבה ב-442 על Manchester United של פעם.
אבל לפני שאתה מתחיל, אני רוצה להגיד, האורח שהיה אמור להיות היום, גיא גולד, צייץ השבוע, הוא מהעודים העצבנים, שאתה מקבל דרך 140 תווים התעצבים, שמישהו באתלטיקו אמר שלמה שגריזמן יעזוב מועדון גדול כמו אתלטיקו למועדון קטן כמו Manchester United, והאורח שלנו שחלה ולא יכל להגיע, צייץ, יא בן זונה, איזה מין מועדון גדול אתם, לא זכיתם אף פעם בליגת האלופות.
טוב,
יש לברנדון שוב, יש לי תדמיד לעניין זה עם אנחנו ואתם, יש לברנדון שוב שהוא היה לוחם ב-UFC והשחקן פוטבול, והוא אומר כזה בפודקאסט שלו תמיד, אומר, I don't remember you training beside us, who are you?
אבל Manchester United באמת מועדון גדול, אבל אני קורא עכשיו כאילו סיפורים שלא סיפרו על אלכס פרגוסון. אלכס פרגוסון גדול המנג'רים בכל הזמנים, אבל אנחנו צריכים להבין
כדורגל ארגיבלי, אני מקבל את זה, ארגיבלי
גדול המנג'רים בכל הזמנים, עזוב,
באמת? יותר מבלצ'ק, יותר מפופ?
גדול המנג'רים בכל הזמנים, עזוב.
יאללה, קיבלתי, עברנו הלאה.
אל דבר איתי.
הוא היחידים פסל.
כן. כאילו, שהוא מספרים סיפורים עליו, כן? מה הפך אותו? Manchester United זה מועדון ענק, מכניס מאות מיליונים.
הכי מכניס בעולם.
הכי הרבה, 600 מיליון לירות סטרלינג. אתה יודע, גילו.
מפלצת כלכלית.
מפלצת כלכלית. ומה שפרגוסון עשה במשך מאות שנים, זה להפוך את כל העניין הזה למשפחתי. אוקיי?
כמה שנים? מדובר על 20 משהו שנה, נכון?
כן, המנג'ר? כן. שמדברים עליו, אתה יודע, הוא כאילו, על סיפורים על פרגוסון, כן? שלמשל, אתה יודע, הקבוצה הייתה במאבקי תחתית, בתחילת הדרך, והשוער נוער, נערים, שבר את האף במשחק. אז פרגוסון אחרי המשחק של הקבוצה הבוגרת מתקשר למאמן, למנהל אקדמיה ולמנהל מחלקת נוער, אומר לו הכל בסדר, משוער, מה קורה, כאילו אתה צריך עזרה וכאלה. ודיון דובלין ששיחק בקבוצה, הוא שבר את הרגל והיה לו בעיות במפסע, ואלכס פרגוסון, אתה יודע, כאילו הגיע אליו הביתה עם מתנות, עם אוכל, כאילו אתה יודע, זה ברמה,
עם סיר חם.
משהו כזה, אתה יודע, וזה סיפורים, עוד ועוד סיפורים כאלה, אתה יודע, של הדמות הזאת, אלכס פרגוסון, שהוא שמה כדי לחבק, ושמה כדי לצעוק.
אנשלוטי סטייל.
כן, אבל הוא הרבה יותר מאנשלוטי, בגלל שהוא מגיע, הוא מכיר את כל השחקני נוער בשם שלהם, ומכיר את כובסת, כן? הוא הגיע אליה וידע להגיד לה מזל טוב ונתת לה מתנה.
מה סרגל אתה מביא כאוכל שאתה שובר את הרגל? איזה סיר פרגל אתה מביא?
הגיס.
כן, אני שלא יודע, בבירור מביא פסטה טובה, כנראה בולונז, כי הוא לא נראה לי יותר מדי מתוחכם, בולונז וכזה יין טוב.
לא, בטוח הוא מתוחכם, בטוח הוא שם שם כמהין כזה.
כן, אבל לא מנה, הוא לא יביא את הלזניה משוגע, הוא יביא סיר של פסטה. מה שאתה יודע, אתה פצוע, אתה צריך לאכול, תאכל, תאכל את הרזה. מה? פרגל, מה? זה לא באמת הגיס, הוא נראה לי...
לא, לא, אתה יודע, הוא יביא... זה לא משנה, המחווה, הקטע הזה שאלקס פרגוסון, בעצם שהוא היה האבא של המועדון, אוקיי? עכשיו, עם השנים התפתח, אתה יודע, התפתחו הרבה מאוד דברים במנצ'סטר יונייטד, הוא גם נכנס לבעיות עם בעלי מניות וכאלה, כאילו, היו, אבל הוא תמיד הצליח לשמור על משפחתיות, הוא תמיד ידע, אתה יודע, את השחקנים, מתי להוציא אותם כשהם הפריעו לקבוצה, מתי להכניס שחקנים אחרים, מתי, איך לגדל את הילדים, רונלדו, רוני וכאלה, וברגע שהוא עזב, והוא בעצם הוא רצה את דיוויד מויז כמחליפו, כי דיוויד מויז הוא בעצם המשך הדרך של פרגוסון במובן הזה שהוא גלאזגוי כזה,
הוא המשך הדרך של פרגוסון הראשון, ההתחלה,
כן, גלאזגוי כזה, אתה יודע שהאבא של דיוויד מויז אימן את אלכס פרגוסון בקבוצת נערים בגלאזגו וכו', איש כדורגל כזה, אתה יודע, היה 7 שנים באברטון, היה הרבה זמן בפרסטון, אתה יודע, כאילו...
איש כדורגל של האי הבריטי.
כן,
לא איש כדורגל בריטי. תמיד, כל מה שאתה מספר לי, נכון ל-93, ואז... לא ל-2014.
נכון, ואז כל העניין הזה, אתה יודע, הלחץ מהחובות, הלחץ השיווקי, שצריך ש... אתה יודע, שהשחקנים יהיו מוכרים, ויהיו בטוויטר וכאלה, וזה לא עבד. מויז, הניסיון להחליף אחד לאחד את פרגוסון פשוט קשל.
הוא לקח קבוצה, הוא קיבל קבוצה שזכתה באליפות.
הגיעו מקום שביעי.
והחזיר גרוטה.
כמעט כמו לסטר סיטי, אתה יודע.
לא.
לא,
זה מנצ'סטר.
כן.
הנפילה, דיוויד מויס, הנפילה בתקופה של מויס היה, ואחרי זה ונחל, זה התרסקות של מועדון גדול, שיכולה לקרות לסן אנטוניו ברגע שפופ ילך, ויכולה לקרות לניו אינגלנד ברגע שבליצ'ק הולך. וזה מועדון, זה מאמן, אתה יודע, בדרך כלל אומרים אסור, ופרגוסון תמיד ימים בזה, אין שחקן שהוא מעל המועדון,
כן.
אבל הוא הפך את עצמו למנג'ר שהוא מעל המועדון, והעזיבה שלו פרקה את הקבוצה.
זה לא מעל המועדון כמו שזה בן אדם שלקח את המועדון וסחב את זה על הכתפיים שלו הרבה פעמים, ועל האישיות שלו...
מהבחינה הזו מעל המועדון?
בסדר, אבל על האישיות שלו עמדה הקבוצה. כשאתה מדבר על כדורגל פרגוסוני, אתה לא אומר... אוקיי, מה הם משחקים? 4-4-2, 3-4-3? זה לא קונטה, זה לא מוריניו שיש לו כדורגל, זה לא גגן פרסינג של קלופ. אתה יודע, זה פרגוסון, זה חבורה, 7-8 שחקנים, בפיגור 0-1 בדקה 82, 7-8 שחקנים, בתוך הרחבה של היריבה, עושים הכל כדי לנצח, שחקנים חכמים כמו פול סקולס, קילרים כמו רוי קין, גרי נביל כזה, שאתה יודע, אתה אומר, אוקיי, הוא מגן עם אני סבבה,
אבל מה... והשפיט של הנעל של סולשייר.
כן, כן. זה הרוח, זה, פרגוסון זה הרוח, זה
כן, תראי מי הוא עושה את ההישגים שלו, באמת, תסתכלו,
דיוויד מיי היה בלם בליגת
האלופות, דווייט יורק, ומי היה שם לצד דווייט יורק? לא קול,
אנדי קול,
כן,
וטדי שרינגהם,
סבבה, נזכרים ברוי קין, ונזכרים בקנטונה, ונזכרים בכל מיני, ובקאם, וכל מיני שחקנים כאלה, וגיגס, וסקולס, היה לו גם מלא שחקנים, ממש, ממש אפורים.
לא, אבל סקולס היה אחד מהגדולים בכל
זמן. אמרתי, שמתי גם גיגס. אין בעיה, אני שם את סקולס וגיגס, מן הסתם קנטונה, רוי קין, בטופ של הטופ של... באמת בטופ.
אבל הוא לקח אליפות עם ג'ון אושה, אוקיי? הוא לקח אליפות עם ג'ון אושה.
אני אומר, היה לו חלק עצום, זה לא כמו זידן, או כמו המאמנים האלה של ריאל, שמקבלים רוסטר, שאתה אומר, כל אחד מהם יכול לשחק בכל קבוצה אחרת בעולם. ממש. ביירן מינכן זה מועדון שכמעט תמיד כל אחד מהשחקנים שלו יהיו הכי טובים בעולם בעמדה שלהם, או טופ 5, ממש, ממש ככה.
אתה צודק.
מנצ'סטר אף פעם לא היו כאלה.
כן, היו להם שחקנים ברמות
הכי טובות. היו להם, היה להם רונלדו, היה להם ויין רוני בסי שלו, סבבה, אבל היה להם הרבה שחקנים שהם לא טופ 5.
נכון, זה לא ספק.
לא טופ 5 שלו בליגה אנגלית.
נכון, אבל האישיות, ההנהגה של פרגוסון, זה היה הכוח. עכשיו, אני חושב ש... שלוי ון חל הוא דמות כזאת, הוא אישיות, אתה יודע, הוא עשה את זה באייקס, אותו דבר, כאילו, לא אותם שנים, אבל אתה יודע, לוי ון חל...
גם דבור עשה את זה באייקס, אז מה?
נכון, לא, אבל...
גם בוס עושה את זה באייקס.
כן, אבל לוי ון חל לקח אליפות עם אייקס.
אוקיי?
ליגת אלופות. עם
ילדים שחקנים, כן, השחקנים הטובים, כן.
אז, ואתה ראית שלוי ונחל באמת מנסה להחזיר את האישיות, אבל מבחינה אישיותית הוא פשוט, זה פשוט לא שם, זה לא פרגוסון, כן? הוא פשוט, הוא ניסה להחזיר, אתה יודע, הוא הביא שחקני נוער, למאצ'סטר יונייטד יש רצף מטורף, אולי, לא היה כזה רצף של מאז ימי ג'ורג' בסט, הם תמיד עולים עם שחקן בית, בקבוצה.
שזה מדהים.
זה מדהים, מדהים, מדהים. ומה שקרה עם פרגוסון, שבעצם החזיק את המועדון על הכתפיים שלו, גם בתקופה של המועדון אין כסף על התחת, שהוא בחובות, שהוא מחזיר 80 מיליון לירות סטרלינג בשנה, רק על לטפל בחובות שלו, הוא מצליח להחזיק את הכל ביחד, מגיע מויס כשיש כסף כבר, שאפשר לבזבז כסף.
קבוצה אלופה, חברים, קבוצה אלופה.
קורס שם. ונחל, אתה יודע, שנה ראשונה, מצליח איכשהו לגרד מקום בליגת האלופות.
מי יתן לרוני את החוצה של 300 אלף בשבוע? זה היה פרגוסון, נכון?
זה
היה פרגוסון, זה חוזה, החוזה הנוכחי שתבדוק את זה שנייה אחת, החוזה של רוני, אני הרגשתי שהחוזה הזה של רוני, יותר מהכל, היה אבן דומינו הראשונה בדרך להתמוטטות. הם שברו את הכלים, תבינו, רוני היום עדיין מרוויח כן, הרבה, כן, רוני, הפער בין רוני למקום, עם 300 אלף פאונד במקום הראשון.
זה ב-2014, בפברואר כן, 2014.
לשחקן שמקבל במקום השני, שזה קונה גוירו, 240 אלף פאונד, 60 אלף פאונד זה יותר מאשר שקבוצות בליגה האנגלית משמעות הכי הרבה לשחקן שלהם.
כן, אבל רוני עשה את, את השטיק עם פרגוסון, ופרגוסון כאילו החזיר אותו, ואז הם החתימו
נכון, אבל, זה, אבל... זה היה סוף של פרגוסון, שכבר פרגוסון, הרבה פעמים, פרגוסון בעט את בקאם, ו... איבנטית לייק בקאם על בקאם ורונלדו בתקופה שלו עזב והוא באמת האמין שאין שחקן גדול יותר מהמועדון וברגע שהוא שחרר לעת זקנה את הרסם ואתן לרוני חוזה שהוא מעל הליגה ומעל המועדון זה הרגיש לי אנטי מנצ'סטרי
אתה צודק מאוד אני חושב שזה גם נקודה שהיום למשל מוריניו כן, שהוא מגיע מול רוני, הוא צריך לפעול פוליטית מול רוני, וזה מאוד לא מנצ'סטר יונייטד.
זה מאוד okay. למוריניו. זה... מוריניו היה צריך לעשות את זה בהרבה מקומות, וזה תמיד, אתה יודע,
כן,
הוא, לא, הוא לא טוב בזה.
אז זהו, עכשיו השאלה, אנחנו רואים את מנצ'סטר יונייטד הרבה יותר טובה השנה, אני לא מדבר על איסוף נקודות וזה, שזה בערך קצב דומה לבנחל, אני מדבר על אתה רואה קבוצה שמשחקת טוב מאוד, אבל זה לא מנצ'סטר יונייטד עדיין. כלומר, אתה יודע, אתה...
אל תאמינו לתוצאות. תסתכלו עליהם נגד הקבוצות הגדולות, זה מה שאני אומר.
אוקיי, תראה, קודם כל יש להם את הרצף משחקים ללא הפסד הכי ארוך באירופה כרגע. הם 15 משחקים ללא הפסד, ברצלונה 14, נאפולי 12. אבל אתה רואה קבוצה שקודם כל פוגבה, כן? עושים הכל בשביל להכניס אותו.
ומצליחים, הוא לאט לאט נכנס לעניינים.
הוא נכנס לעניינים, וזה, אבל אתה יודע...
מסירות מדויקות, הוא כמעט מוביל את הליגה כבר.
הוא מוביל, הכי הרבה מסירות עומק, אתה יודע...
השני, אני חושב. הוא ראשון כבר?
אני חושב שהוא ראשון.
טופ 3, לא משנה, בוודאות.
אתה יודע, הוא אחד בהוס קורד, שעושה רייטינגס לזה, הוא אחד מהעשרה השחקנים הכי טובים בליגה, אתה יודע, הקשר הכי טוב בליגה, באירופה, אחרי טוני קרוס.
זלטן עושה ניסים ונפלאות בגיל 35.
זלטן הוא הכובש הכי מבוגר הכי טוב באנגליה.
תמיד, ב-2014 שפרגוסון עוזב, מי שצריך להגיע זה לא מויס, זה זלטן.
כן, לא, אבל
אני אומר, אתה מבין מה אני אומר? כן. את צריך להיות שם איזושהי אישיות, וזה לא היה רוני.
כן, זלטן הוא בין 35 ו-125 יום, והוא החלוץ הכי ותיק, הכי זקן, שכבש 15 שערים בפרמייר ליג.
למה דווקא 15 מעניין? כי 15 היה המספר שדיברו האם הוא יכבוש או לא יכבוש 15.
נכון.
והנה הוא עושה את זה כשיש עדיין עוד 13-14 משחקים העונה, והוא בכיף יכול להגיע ל-22-23 שערים, שזה הישג פנטסטי.
לגמרי.
יש עוד שחקן אחד, גם ג'רמיין דפו, בגיל 34 וחצי עושה 14 שערים כרגע, אז יש שחקנים, כן?
כן, לא, אבל זלטן הוא...
זלטן הוא זלטן.
כן, זלטן הוא זלטן. אגב, למנצ'סטר יונייטד, ככה, מה מראה שהם באמת, אתה יודע, חוזרו לגרוב שלהם, למרות שהם עדיין מקום חמישי, אתה יודע, כאילו, חוזרים לגרוב, הם עדיין צריכים לנצח עכשיו את ווטפורד באולד טראפורד, וזה לא בטוח כמו
שפעם. לא, ווטפורד יש להם בעוד מוס יום שני.
לא, זה סיטי. מנצ'סטר יונייטד נגד ווטפורד.
ווטפורד יום שבת, נכון.
אז מנצ'סטר יונייטד, קודם כל, איך אתה רואה שהם חוזרים לגרוב? יש להם 146 ביתות לשער השנה, כן? שזה יותר מאשר כל השנה שעברה, אוקיי? ואף קבוצה בכל הליגות הבחירות באירופה, לא פגע במשקוף ובקורה יותר ממנצ'סטר יונייטד השנה. 16 פעמים זה פגע בקורה הביתות שלהם, וזה אומר שאם, אתה יודע, אם היה להם טיפה יותר מזל, תנגיד את המזל לפרגסוני, הם היו היום, אתה יודע, ראש בראש עם צ'לסי על האליפות. עכשיו, מוריניו בעצם מחזיר סדר ובוא נגיד עוצמות מסוימות לעמדת המנג'ר. אוקיי? משהו שגם ונחל לא הצליח לעשות ומן הסתם מויז לא הצליח לעשות. אבל השאלה שלי היא אם האם, אתה יודע, אם ראינו שהחוב של מנצ'סטר יונייטד גדל בגלל הברקזיט, הוא גדל ל-400 ומשהו מיליון לירות סטרלינג, השאלה שלי האם יהיה לחץ פסיכי אם הוא לא מצליח להגיע לליגת האלופות השנה. כי כולם יודעים שמוריניו בשנה השנייה שלו הכי טוב וכולי, אבל האם הוא לא מגיע לליגת האלופות השנה, יש לחץ פסיכי מלמעלה.
יש לו שני דרכים, יש לו שתי דרכים להגיע לליגת האלופות השנה. מה שזה כרגע פייבוריטית לקחת את הליגה האירופית, מבחינת סוכניות ההימורים, לא פרפץ' לגמרי. אמנם יש שם את רומא ויש את בשיקטש ויש את טוטנאם.
כן, אבל הם הקבוצה הכי טובה, אפשר להגיד.
לצד רומא וטוטנאם.
אוקיי.
מה, אף אחד לא יגיד, לא שכנע אותי שטוטנאם פחות טוב ממנצ'סטר.
כן.
לא קונה את זה.
אוקיי.
אז יש להם סיכוי לא רע להגיע לליגת האלופות משני הכיוונים האלה. אני מאמר שהם כן יצליחו להגיע, והם במרחק של גרזן באמצע, ועוד חלוץ לצד זלטן, במקום רוני.
מה, ראשפורד ומרסיאל לא טובים מספיק?
אני חושב שלא.
אוקיי.
אני חושב שהם במרחק של גריזמן, פלוס פעם רביעית שאני אומר, סתם בגלל שאני כל כך אוהב את השחקן הזה, את נאנגולן הבלגי מרומא, תענוג לראות אותו משחק, באמת, תחפשו איילייטים שלו, אני כל כך אוהב לראות את הטאקלים של האדם הזה, אז מישהו כזה, יש עוד כמה מועמדים.
אתה תשים את הלינק.
אני אשים את הלינק, אני אשים. אז נאנגולן וגריזמן או משהו כזה, זה שוב עוד פעם 150 מיליון יורו בשנה.
גריזמן, אגב, גריזמן, מי שמנהל את המותג גריזמן, זה בחור בשם סבסטיאן בלקונטרה, צרפתי, והוא דיבר באופן מובהק על מעבר של גריזמן למנצ'סטר יונייטד, שזה מגיע במקביל לדיבור על זה שגריזמן יעבור למנצ'סטר יונייטד ב-100 מיליון יורו, שדיברו על זה בקנל פלוס דיברו שזה סגור כבר, אבל אוקיי, אז בלקונטרה אומר, כשאני קורא מאמרים על המעבר ההיפותטי של גריזמן למנצ'סטר יונייטד, אני יכול להגיד שזה אחלה מבחינה שיווקית, כך הוא אמר, ואז הוא אומר, גריזמן ישחק במועדון של בקאם, הכוכב הגדול, הגיבור הגדול שלו, עם אותו מספר על הגב, כלומר הוא כבר נותן לו את המספר, אוקיי? אז, ועכשיו, אוהדי מנצ'סטר יכולים להיות מאוד נלהבים, כן, יש לנו את גריזמן, אבל אז אני רואה את מה שהוא אומר, המנהל מותג של גריזמן, מדבר על המעבר, ונותן לו את המספר.
מנהל מותג.
אתה, פרגוסון, אתה יודע מה הוא עושה למנהל מותג?
זורק עליו נעל. זורק עליו נעל.
לא, והיה את הסיפור הזה עם האימוג'י של פוגבה, בטוויטר, כן? זה בחיים לא היה קורה עם פרגוסון.
אתה מכיר את...
לא, ואז אתה אומר, מנצ'סטר יונייטד היא מכונת שיווק עולמית ואדירה, ובגלל זה הם צריכים גריזמן ופוגבה, אבל המותג של מנצ'סטר יונייטד זה א', זה ניצחון, זה לנצח, הם חייבים לנצח בשביל לשמור את המותגים האלה.
מקביזם האנגלי, נו בסדר, זה מה זה, אתה יודע, יש סרט לקריס רוק, שהוא סרט של לואי סי קיי, סרט הראשון של לואי סי קיי עשה, מאוד לא מוכר, בשם פוטי טנג, סרט הזיה, איש הזיה, ויש שם קטע שהוא מדבר על אמא שלו, שאמא שלו גידלה אותו, סבתא שלו גידלה אותו, וכל מה שהוא היה חושב את משהו רע, היה מגיע כפה מהשמיים, ורואים את זה כאילו את הפלשבק, שהוא בא לקחת תפוח, ומגיע כזה יד ופלק, כפה, או זה בא להגיד משהו לא טוב, ופלק, כפה. זה היה פרגוסון. היית מפחד.
היד הנעלמה.
היד לא נעלמה, אתה ידעת שהוא יזרוק עליך את הנעל. זה דברים שקרו, והיו. ואולי מורינו כבר אין כוח לעשות אחר הזה. אולי מוריניו בעידן הזה כבר מבין שבן אדם אחד אולי כבר לא יכול להילחם נגד המפלצת הקפיטליסטית.
יכול להיות, אבל מוריניו הוא גם, הוא חלק מהמפלצת הקפיטליסטית הזאת, כן? מוריניו הוא המאמן של הסוכן הכי חזק, סוכן הכדורגלנים הכי חזק בעולם, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על בעצם, על מאמן שהוא מותג בעצמו, כן? ופה אני רואה פוטנציאל לפיצוץ בין מוריניו למנצ'סטר יונייטד המועדון, כי אנחנו יודעים שכשברגע שיש בעיות, מוריניו מציל את עצמו, כן, מוריניו הופך את המועדון לאויב, הופך את השחקנים לאויבים, הופך מישהו לאויב בשביל להציל את עצמו, כן? פרגוסון היה עושה, איך קוראים לזה, תחושת מצור מצוינת, כן? אבל הוא היה חלק מהמצור, אתה מבין? והשאלה, אתה יודע, עכשיו ווטפורד, איכשהו מצליחה להוציא.
מה זה, איכשהו ווטפורד ברצף שני ניצחונות, אם אני זוכר, נכון? קבוצה לא רעה, מאז, ווטפורד זה קבוצה שחטפה 4-1 מטוטנהאם.
כן.
בסדר? ווטפורד זה קבוצה זה כמו ש... יש יותר, אין תירוצים, עזוב. בורנמות' זה קבוצה שחוטפת גולים, וסיטי אמורה לנצח אותה לפחות לכבוש 2. ווטפורד זה קבוצה שמנצחת קטנות, והם סבבה, והם צריכים לנצח...
ואת ארסנל.
בסדר, ואת ארסנל. אבל שמגיע טוטנהאם מפרקת אותה 4-1 עם תצוגה של קיין. אין שום סיבה שזה לא יהיה זלאטן הפעם עם התצוגה הזו. זה מה שאמור להיות. לא יהיה, הם לא מספיק טובים. אין פה מה...
שוב, יונייטד, טקו, אתה יודע, הם גירדו טקו מול הל, הם היו יכולים להפסיד גם מול הל, אוקיי?
כן, ממש גירדו אותו.
הם היו ממש קורא מהפסד להל בבית. מנצ'סטר קצת מתקשה בבית גם כן, אנחנו רואים גם נגד ברנלי היה להם בעיות, אוקיי?
הם לא קבוצה טובה כמו שהתוצאות האחרונות מראות.
אוקיי, אז השאלה, אתה יודע, השאלה אם ווטפורד כזאת מצליחה להוציא את מנצ'סטר יונייטד מהסבב, אתה יודע, מהמומנטום הטוב, ואז פוגבה, אתה יודע, עושה אדום וכאלה, פתאום עוד פעם יש את הלחץ הזה, ועוד פעם יש את השוואות של מוריניו, ויש ליגה אירופית, והשאלה אם אם מנצ'סטר יונייטד יכולה, כן, בכלל, אתה יודע, אם מורינו לא יצליח שם, כן, היא יכולה בכלל להצליח, או שהיא איבדה את הגדולה שלה.
קשה לי מאוד להאמין שמוריניו פלוס כל כך הרבה כסף, פלוס כזו תרבות ומסורת ספורטיבית, לא יהיה שווים שנה הבאה,
אז אנחנו מדברים כבר, אז אנחנו מדברים כבר על השנה הבאה, אנחנו מדברים כבר על קבוצה עם גריזמן ופוגבה.
כן, בהנחה שהשנה הם מגיעים לליגת האלופות, מסיימים טופ פור, המחזור הזה סופר חשוב, כי יש לנו את, אמרנו את מנצ'סטר סיטי אמורים לנצח, וטוטנהאם וליברפול, בהנחה שמישהי מהן, אחת מהן תנצח, זה עוד 3 נקודות.
ארסנל חייבת לנצח את הל,
בדיוק. אתה מבין? אז אני מסתכל על זה ואני אומר, אם מנצ'סטר יונייטד מאבדת נקודות מול ווטפורד, כל המומנטום יישבר, והם שוב יהיו 3 נקודות לפחות ממקום רביעי, והכל הלך. אם היא מנצחת והכל בסדר, הם כבר מקום רביעי, בטוח. כי מישהו כי ליברפול וטוטנהאם נפגשות, אם אני לא טועה.
כן, ליברפול חייבת לנצח בשביל בעצם... לא, ליברפול מקום חמישי. ארסנל מקום רביעי עם 47 נקודות, ליברפול עם 46, מנצ'סטר יונייטד עם 45. אם מנצ'סטר יונייטד לא מנצחת את ווטפורד, כן? ונגיד ארסנל מנצחת את הל, כן? אז היא במרחק...
חמש.
שזה מרחק מאוד ארוך, מאוד גדול, במיוחד כשמתחילים את ליגת אירופה.
נכון.
כן? ואנחנו יודעים שמנצ'סטר יונייטד חייבת הצלחה באירופה גם כן, כלומר, גם מבחינת הכנסות. כן,
שחייה בליגה אירופית זה נחמד מאוד.
זה נחמד מאוד, אבל מוריניו... זה חשוב, למרות שמוריניו שונא את ליגה אירופית.
עם כל הקשקשת שלו, על גביע הליגה, על גביע הטוטו באנגליה, הם עשו, אתה יודע, על ההפלה הם עשו... בלגנים, אתה יודע, הם יחצינו את זה לטובתם. אז זכייה בליגה האירופית יהיה נייס פדר אין דה קאפ. עם כמה שמוריניו מקשקש, במיוחד, 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 אם זה יהיה באיזה גמר כזה שבאותו מידה יכל להיות, אתה יודע, מנצ'סטר יונייטד נגד רומא, זה גמר מפואר.
כן. אגב, אתה יודע שרק שתי קבוצות ספגו פחות ממנצ'סטר יונייטד השנה, צ'לסי וטוטנהאם. צ'לסי ספגו 17, טוטנהאם 16. ומנצ'סטר יונייטד רק 21, כלומר מנצ'סטר סיטי ספגו 29, ארסנל 28 וליברפול 30, כלומר למנצ'סטר יונייטד יש את הפאונדיישנס.
יש לה כדורגל של מוריניו, שהרבה פעמים מאוחר הכדורגל לצופה אובייקטיבי, הרבה פחות כיף לי לראות השנה משחקים של מנצ'סטר יונייטד מאשר משחקים של טוטנהאם אפילו, שהיא כביכול גנתית מאוד.
נכון, אבל מנצ'סטר יונייטד למשל שנה שעברה הייתה זוועה לראות,
נכון,
אתה יודע.
זה... לא, לא, זה היה בלתי צפי.
יש לך, אתה יודע, אתה רואה שחקנים כמו מחטריאן ופוגבה, ואני כל פעם שאני רואה גול של מנצ'סטר יונייטד אני סובל, כן, אני מת קצת מבפנים, אבל אתה יודע, זה ממש...
לא, יש להם בסיס.
יש להם את חואן מטה, תשמע, חואן מטה,
תראה את הקישור הזה, מטה, מחטריאן ופוגבה.
יש לו 34 שערים ב-134 משחקים ב-United, שבצ'לסי אתה יודע כמה היה לו? 33 שערים ב-135 משחקים. כלומר, אתה יודע, זה שחקנים ממש טובים, זה שחקנים עם של מספרים. פוגבה, אתה יודע, אף פעם לא היה חיית בישולים ושערים, אבל יהיה לו את הדאבל דאבל, כן? לפי הקצב שלו. תשמע, זה קבוצה עם סגל שצריך לרוץ לאליפות. זה סגל שרץ לאליפות. והשאלה, אתה יודע, אם הם מגיעים לטופ 4, שזה המטרה העיקרית, כן? כרגע, שזה מגוחך גם כן בעיניי, כי מנצ'סטר יונייטד הטופ, הם לא ארסנל, כן? הטופ 4 לא אמור לעניין אותם, הם אמורים אליפות או כלום, כן? הם בריצה הזאת לטופ 4, ואתה יודע, ארסנל למשל הרבה יותר מנוסה בריצה הזאת לטופ 4, וטוטנהאם הנוכחית הרבה יותר מנוסה בריצה הזאת לטופ 4, כן? כי זה ריצה אחרת, זה לא ריצה לאליפות, זה ריצה, אתה יודע, זה ריצה של לנצח את הלאה 1-0 בדקה ה-90. אני לא בטוח שיש את
זה. לא לוותר על המשחקים.
כן, אני לא משוכנע שיונייטד, למרות שהיא נראית עכשיו במצב יותר טוב לפי דעתי מליברפול, במעין סלאמפ כזה, אני לא בטוח שמנצ'סטר יונייטד, עם הסגל הנוכחי, שהוא סגל מצוין, יותר טובה מצ'לסי, טוטנהאם, מנצ'סטר סיטי, ארסנל או ליברפול.
לפחות משלוש קבוצות שמי לא.
כן.
היא מתחרה על המקום הרביעי. מול ארסנל וליברפול, זה מה יש. טוב, זה מה היה לנו להגיד על מנצ'סטר?
גיא גולד היה צריך להגיע לפה, לא הגיע, אבל זה יכול להיות עם עצבים הרבה יותר, לא?
כן, תדמיינו הרבה יותר, מנצ'סטר.
גלורי, גלורי. טוב, סתם, מנצ'סטר יונייטד חשובה לליגה, כמו שאומרים.
חשובה לליגת האלופות גם.
חשובה לליגת האלופות.
למרות שליגת האלופות היא מסדרת גם.
אגב, השבוע, פספסנו את זה לחלוטין, ריאל מדריד אימה בעצם, שאנחנו נקים את הסופר ליג, הם התעצמנו.
טוב, די עם הזאב זאב הזה.
זאב זאב, אבל אתה יודע, זאב זאב, בסוף מגיע זאב.
אני לא, אתה יודע מה? אני לא רואה את זה קורה. הכל הולך כל כך טוב, הכדורגל הוא עסק שעולה. והחבר'ה של ריאל מדריד, ודיברתי איתם, הם מסכימים שזה לא עולה מספיק. אני דיבר איתם ממש על המספרים, לא קשור, לא לכדורגל, דיברתי עם החבר'ה של הפיתוח העסקי שלהם. זה עולה אבל, זה עולה כמו מעט מאוד עסקים בעולם. היית יכול להגיד, זה אמור לעלות הרבה יותר, אבל זה עולה.
כן.
וזה בינינו, ואני מדבר עכשיו עם החבר'ה האלה, יוצא לי לדבר עם הפיתוח העסקי, עם החברות האלה, הם לא ממהרות לעשות שום דבר שיפגע בזכויות שידור, בהכל. אז לעשות כזה שיפט ולהצבן את כל הספרדים עליהם, הרבה מהכסף מגיע אין-אוס.
כן.
בסדר? אז להגיד עכשיו, ועכשיו, מה אנחנו, הם יעשו עכשיו טיסות, כל...
אוקיי, אבל שאלה.
תחשוב איך זה יפגע באוהדים שלך, שיותר, אין יותר משחקים באתלטיקו ובכל האזור של...
תחשוב על מהלך כזה. כן. ריאל מדריד מקצרת, מקטינה את הליגה הספרדית.
זה כן.
אוקיי?
זה כן.
אתה יודע, אין כוח לאייבר וכאלה, למרות שאתה יודע, זה גרנדה, אין להם כוח, מקטינה את הליגה הספרדית ל-16 קבוצות, ובמקביל אומרים, ליגת האלופות, תקשיבו, אנחנו הולכים לעשות ליגה, השטויות האלה,
כמו יורוליג,
זה לא, כן, אנחנו נעשים את הסוג של
יורוליג, פורמט מעולה,
ואז אנחנו מכניסים את השש קבוצות, את הטופ 6 באנגליה, ספרד ואיטליה, כן, ואז יהיה לך תמיד את מילאן, תמיד את אינטר, תמיד את מנצ'סטר יונייטד, תמיד את הדברים האלה. זה הרבה יותר כסף.
זה אני מקבל. ואני לא מקבל את ה-1-1-1-1.
בדיוק, בסופו של דבר, זה מה שיקרה, אתה יודע, כאילו, בסופו של דבר, כאילו, כל עוד זה לא קורה, אנחנו יכולים להגיד, רומנטיקה וכאלה, אתה יודע, נלחמים על זה, אבל בסופו של דבר, זה מה שיקרה, וזה מה שאמור לקרות. ומנצ'סטר יונייטד, אז אנחנו כבר, אתה יודע, נבחן את ההצלחה שלהם בליגה האנגלית בצורה אחרת, כן? אבל עד אז, מנצ'סטר יונייטד צריכה, גם בגלל חוזה החסות וגם בגלל המותג שלה, היא לא יכולה להסתפק במקום רביעי להגיע לליגת האלופות.
תן לי גם להגיד לך שאני איפשהו מרגיש שזה, אפילו כלכלית זה לא כזה טוב, כי אנחנו חיים בעידן ש... יש הרבה money to be done, לא על המשחקים עצמם, אלא גם על המספרים. חשוב, אתה יודע, ראסל וויסטברוק עם 26 טריפל דאבלים, נכון להיום בבוקר, הרבה מהטריפל דאבלים האלה זה על קבוצות פרש, והעובדה שמסי ורונלדו כובשים כל כך הרבה, זה כי הם הרבה פעמים משחקים לקבוצות פרש, ותועיף את הקבוצות פרש האלה, ופתאום, אתה יודע, זה too much of a good thing. כן, אני מרגיש שעצם העובדה שלא כל שבוע יש משחק גדול,
צריך את העיבר, אתה אומר, בשביל שנהנה.
אני צריך את העיבר גם כדי להירגע. כאוהד, אתה תגרום לי לכזה, אנחנו רואים את זה עכשיו עם ה-UFC. ה-UFC נקנו ב-4.4 מיליארד, והם חשבו שהם כל שבוע יכלו, או פעמיים, אפילו יותר מפעם בשבוע, עשו תירועים גדולים, וזה היה too much too fast. ואני חושב שהכדורגל עם המסורתיות שלו, והטרדישן של ה... שיש את העיברים ויש את הגרנדות, וזה זמן קצת לרגע, אתה לא חייב לראות כל משחק, אתה לא...
תשמע, זה מתאים לך.
נכון,
אני לא יודע, ברור. אני לא יודע אם זה מתאים, אתה יודע, למיליארד הודים ולמיליארד סינים.
מאוד יכול להיות, נכון.
שלשם מכוונים.
כן, הבעיה שאתה עושה use case כזה, אתה מביא את המקינזי של העולם, אתה מביא את ה-BCG ועודים לך את ההמלצה, נורא קשה, כי אין למה לה... אתה יודע, use case פה זה הרבה פעמים אצבע ברוח, ובוא נראה, בוא נקווה. מה שכן צריך לקרות, לפי דעתי, זה שינוי פורמט של ליגת האלופות, כהכנה ל, כהכנה למזגן. אבל תהפוך את זה לליגה, זה במלא מלא משחקים.
נכון, Manchester United היא בבעלות אמריקאית, היא מועדון עם חובות של כמעט 500 מיליון לירות סטרלינג.
גם אתלטיקו, גם ריאל.
החובות האלה, בסופו של דבר, זה מה שיענה את Manchester United לעשות מהלך כזה. ובתור המועדון שמכניס הכי הרבה כסף, שיש לו הכי הרבה אוהדים בעולם, על פי, אתה יודע,
על פי פרסומים זרים.
על פי פרסומים זרים, אתה יודע, אי אפשר לדעת, ברצלונה, ריאל מדריד, Manchester United, זה שם. כן? אם הם עושים את המהלך הזה של הסופר ליג, כן? ומשתפים פעולה עם ריאל מדריד וברצלונה, ובאמת הולכים על זה. אומרים, חברים, ליגת האלופות, מה שאתם מוכרים לנו, כל פה 90 מיליון לירות סטרלינג, פה 100,
ראית כמה
אנחנו, אנחנו צריכים חצי מיליארד דולר.
ראית כמה ריאל מדריד מכרו את הזכויות התמונות שלהם באינטרנט?
כן, 500
מיליון יורו. אתה מבין, הכסף הגדול פה, והוא עולה. גם יש את העניין שאתה לא יכול לצאת כל כך חזק נגד הסקאי דויטשלנדס, ונגד הקנל פלוס, ונגד החברות האלה, שלא בטוח, כי אתה בעצם משאיר להם דד. כי הם קנו כבר את הליגות, את הליגה הספרדית על הליגה, והם קנו את הזכויות של הבונדסליגה, אתה מוציא את הריאל מדרידי משם, זה כמו שהיה איום של קבוצות בדנמרק וכאלה, אנחנו נעשה ליגה משלנו, ואתו קרק בלמי, וציינת אותו, לא, מי ציינת?
קרק ברלי.
קרק ברלי, מ-ESPN, אז הוא אמר, ומי יראה את החרה הזה, בגסות האנגלית הקלאסית שלו, שאומר, ומי אתם חושבים שיראה את החרה הזה שלכם? כן, סקוטי, בסדר, בריטי. ואתה אומר, כאילו, כן, זה בדיוק זה. אתה מוציא לי את ריאל מדריד וברצלונה מהליגות האלו, ואני לא אראה את הליגות האלו. זה יהרוג אפילו את המשחקים של סלטה ויגו. כי מה לעשות שזה הרבה 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 פחות מעניין.
טוב,
זה מעניין, אתה יודע, זה either way, אנחנו לא מדברים פה על מלחמה, זה היופי בכדורגל, זה לא כמו לדבר על האם תהיה מלחמה או לא בקיץ בארץ, ואז אנשים ימותו וזה עצוב. זה כדורגל, הכי גרוע, תרסו, תבנו שוב, לא קרה כלום. תרסו את הליגות, אתם תצליחו, זה כזה מוצר טוב, ואנחנו כך אוהבים לקשקש עליו ולראות אותו.
למרות שאתה יודע מה, זה לפודקאסט אחר לחלוטין, ואלון נגע בזה, אלון עידן בזמנו נגע בזה, לא בטוח שאתה יודע שהכדורגל יעלה עוד.
אני לא חושב גם.
אתה יודע, זה מאוד יכול להיות שהגענו לאיזה סוג של רוויה, וצריך למצות את ההכנסות עכשיו, מאוד יכול להיות שפשוט הדור הבא, לא יהיה לו כוח לראות 90 דקות כדורגל, אז אתה צריך לחשוב אחרת על המשחק, ואיך מגישים את המשחק, ואיך משדרים את המשחק, בשביל להמשיך למעלה. אנחנו רואים את הפוטבול, הוא הגיע לסוג של סיק הזה, הסופרבול הגדול בכל הזמנים, הוא לא הנצפה בכל הזמנים. הרייטינג של הסופרבול השנה לא היה גבוה. הוא היה הכי נמוך בארבע שנים האחרונות. אוקיי? אז כאילו אתה צריך לחשוב מחדש על איך אתה מגיש את המשחק ואיך אתה משחק את המשחק. כן, ומאוד זה. יכול להיות שבשביל לרצות את ההמונים, כן, לרצות את הסינים ואת ההודים שמשם הכסף, כן,
גם,
אתה תצטרך, גם אתה תצטרך שבוע אחרי שבוע של ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, ריאל מדריד, ארסנל, ביירן מינכן, ביירן מינכן יובנטוס.
או שהצמיחה פשוט עצם, אתה אומר, טוב לנו, כולם פה מרוויחים אחלה כסף.
אנשים, כן, כן, אני רואה את משפחת גלייזר, הוא שם, אוקיי, אנחנו השבוע, טוב לנו, אנחנו בסדר עם רוטפורד נגד ברמי.
כן, בסופו של דבר, אבל הצרכן מחליט. בסופו של דבר, הצרכן, אם הצרכן יגיד, I had enough, פגעתם, זה קורה לכולם, אתה יודע, בהרבה מאוד ענפים, ענפים פשוט מתייצבים בסופו של דבר. אתה לא תמיד בעלי, אתה מגיע לאיזשהו steady state, ואז הטרפת עוברת למקום אחר. אני לא יעצוב אם זה יקרה בכדורגל, אם המשכורות יפסיקו לעלות, זה לא רע. זה לא כזה רע. ה-worst case scenario לכדורגל העולמי של פשוט לעצור, הוא לא נורא. המוצר טוב, כיף לנו עכשיו.
אתם בכל מקרה, תפיצו את הפודקאסט שלנו, תאזינו לו.
לא, זה בטוח.
תלכו אחורה. יש לנו, כן, כן, יש לנו 20 פרקים, תקשיבו להם עוד פעם.
תספרו לחברים.
כן, ספרו לחברים. אנחנו נתראה שבוע הבא. תודה רבה, ראם.
ביי.